sei solido sulla sui o vozzo va di te beioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי יום שישי י"ב באדר ב', ערב שבת קודש, פרשת ויקרא. ופרשת זכור, תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דפים כ"ג וכ"ד. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. רדיו כל חי זו יחסן אל כל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה עד הנשמע הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת ויקרא ופרשת זכור, שחזל תקנו לקרוא בשבת זו את פרשת מחיית המלא כדי לזכור מעשה המלא, וסמכו על הפורים כדי להסמיך מחייתו למעשה המן שהיה מזרו, וכדי להקדים זכירת מעשה המלא למחייתו, וכדי כתיב הימים האלה נזכרים ונעשים, כך המשנה ברורה בסימן תרפ"ה. קריאת פרשה זו מן התורה, וחזל הגבילו את זמן קריאתה לשבת זו, וצריך לכוון לצאת ידי חובת מצוות קריאת פרשה זו מהתורה, בה נצטווינו לזכור מעשיו הרעים של המלא, כדי שלא יישכח הדבר מליבנו ולא תחלש האיבה כלפיו. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, זכור בפה ואל תשכח בלב, וכתב המשנה ברורה, כתיב בתורה, זכור את אשר עשה לך המלאק וגומר, אשר קרחה בדרך ויזנב בך וגומר, תמחה וגומר, והכוונה שלו לשכוח מה שעשה לנו המלאק, ונספר זה לבנינו ולדורותינו, לומר להם כך עשה לנו הרשע, ולכך נצטווינו למחות את שמו, כמו שכתב הרמב"ן בביאורו, בספר דברים פרק כ"ה פסוק י"ז. כל ששמע עיקר עניין זכירת המלאק יצא ידי חובתו, ולכתחילה למגן אברהם צריך לזכור שנלחם בנו, ולערוך השולחן צריך גם לזכור שנצטווינו למחות זכרו, ולמשנה ברורה שלא לשכוח מה שעשה לנו המלאק, ולכך נצטווינו למחות את שמו, ובכף החיים וציפורן השמיר וסידורי הספרדים משמע שדי בזכירת מעשה המלאק הרשע. כך כתב הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פוקד הכרים, אמרו בראש השנה, מסכת ראש השנה לפחת עמוד א', אימת לבשו כרים הצון באדר, מתעברות באדר וישראל נמשלו לצון, ואז הוזמן ריבויים, וכך קיבלתי כי בחודש זה מסוגל מטעם זה לפקוד הכרים והעקרות. והיינו לפי שחודש זה מיוחד למחיית המלאק, וכל מניעת הולדה שנמצא בזרע ישראל הוא רק מכתרוג המלאק שחותך מילותיהם. העם מקטרג נגד קדושת הברית שבזרע ישראל שממנו נמשך הריבוי וההולדה, וכן קיבלתי שבפרשת זכור שהוזמן מחיית המלאק שכנסת ישראל קוראים עד אותה פרשה, הוא עת רצון להתפלל על בנים, כי במחיית זרע המלאק בא ריבוי בזרע ישראל, והוא על הדרך הנאמר במסכת פסחים דף מ"ב, שחרבה זו מלאה זו, ועל דרך האמור בתהילים עין ה' וכל קרני רשעים אגדיה, על ידי זה ואז תרוממנה קרנות צדיק. בשמחה ובססון שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם של אימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות תשלח מזור ותרופה לחולי ופצוי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה ושבת ימי לזוק רפואה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תהילים פרק קי"ג יום שישי, הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם אדוני, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו מקרא אדוני, אלוהים המקביל השבת. המשפיל לראות בשמיים ובארץ, מקימים מאפר דל, מהשפות ירים אביון, לא שבעים נדיבים, עם נדיבי עמו מושיבי עקרת הבית, עם הבנים שמחה, הללויה. ועוד פרק בתהילים, הפרק החותם את ספר התהילים, תהילים ליום השבת. פרק קנ"ן. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה הללויה. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הוורד שלנו לפרשת השבוע, פרשת ויקרא. ויקרא אל משה, ידועה דרשת חז"ל שמביאה בעל הטורים, שעות א' של ויקרא זעירה, מפני שמשה בנבטנותו רצה לכתוב ויקר, שכביכול הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בדרך מקרה, והקדוש ברוך הוא הורה למשה לכתוב א', ומשה כתב אותה זעירה. וקשה, מדוע המתין להקטין את האות א' עד כאן? הרי כבר קודם מתן תורה נאמר ויקרא אליו השם, ויקרא השם למשה. אומר הגאון רבי יונתן אייבשיט, נראה ליישב זאת על פי מה שכתבו המפרשים, שבמעמד הר סיני אפשר שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה על ידי מלאך, שהרי היו שם מלאכים, אבל כאן הקדוש ברוך הוא קרא לו בעצמו, שהרי רשי פירש את הפסוק באוהל מועד, שהקדוש ברוך הוא דיבר עמו מקודש הקודשים. דרשו חז"ל בתלמוד הירושלמי במסכת יומא על הפסוק, וכל אדם לא יהיה, שאפילו מלאכים לא יהיו בקודש הקודשים. אם כן, מוכח שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בעצמו, וזו החשיבות היתירה שיש בקריאת השם אל משה הנזכרת כאן, ולכן דווקא כאן ביקש משה להקטין עצמו. ולהבנת העניין באופן אחר, יש להקדים את דברי הגמרא במסכת נדרים בדף ל"ח, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. והנה חכם וענב ראויים שתשרה עליהם שכינה, אך מה היתרון הרוחני שיש בגיבור ועשיר? ובייר רב חיים מוולוז'ין, שאם אותו אדם לא יהיה גיבור ועשיר, אינבטנותו לא הייתה נחשבת, שכן ייתכן שאין לו במה להתגאות. אבל הועיל והוא גם גיבור ועשיר ויכול להתגאות באילו, וכל זאת בחר להיות ענב, עליו ראוי שתשרה השכינה. ולאור דבריו נראה ליישב את הקושייה הראשונה. קודם מתן תורה משה רבינו היה האדם העני ביותר בישראל, שהרי בזמן שישראל בזזו את מצרים, משה עסק בעצמות יוסף, כאמור במסכת סוטה בדף י"ג. וממילא באותו הזמן אין למדוד את נבטנותו, מפני שאין לו כלל במה להתגאות. אבל לאחר מתן תורה ושבירת הלוחות, שמשה זכה בפסולתן של הלוחות, פסולתן היקרה של הלוחות, שהיו עשויות מאבן הספיר נון, להתעשר מאוד, ובכל זאת משה התנהג בענווה כשהקדוש ברוך הוא קרא אליו, כאן אינבטנותו ראויה לציון מיוחד בתורה. כיוצא בדבר אתה אומר, ידוע שהתורה ניתנה על הר סיני משום שהוא היה הנמוך שבהרים ולא התגאה, אבל היות ועדיין הר סיני הוא הר, יש לו במה להתגאות, ואם כן מדוע לא ניתנה התורה בביקה שאין לה כל סיבה להתגאות? אבל ברוח האמור לעיל יש לומר שדווקא משום שהר סיני הוא הר ויש לו מעט במה להתגאות, ובכל זאת לא התגאה על הפקעות, אלא חש מושפל ביחס להרים, משום כך יש חשיבות לאינבטנותו, ולכן דווקא עליו ניתנה התורה. וחותמים עם פרשת זכור, אשר בפרשת כי תיצא שבספר דברים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע. מפרש רשי, ואתה עייף ויגע, עייף בצמא, דכתיב ויצמא שם העם. וכתיב אחריו ויבוא עמלק, וצריך להבין היטב מדוע עמלק בא דווקא כשהיו ישראל בצמא. אומר בית הלוי, מצינו שכל כוחו של עמלק לא היה אלא בכישופים ומזלות, כמו מה שפירש רשי בפרשת בשלח, שהיו המלאיקים מחשבים את השעות ביצרולוגיה, באיזו שעה הם נוצחים, והעמיד להם משה חמה והרבב להם את השעות. ובמסכת סנהדרין בדף ס"ז מבואר שכישוף מתבטל במים ולא מתקיים אלא במקום שאין בו מים. לפיכך כאשר היה עם ישראל עייף ויגע בצמא, כלומר במקום שאין בו מים, מיד הגיע לשם המלא, כיוון שידע שאין כוחו אלא בכישוף במקום שאין בו מים. יש להוסיף על כך את פירוש רשי על ציווי שמואל לשאול שלא יותיר מעמלק משור הצה מגמל עד חמור, כאמור בספר שמואל א' פרק ט"ו פסוק ג'. וזה לשונו של רשי, שהיו בעלי כשפים ומשנים עצמם ודומים לבהמה, וייתכן שאף במלחמה שלחמו ישראל בפרשת בשלח עשו העמלקים כן כדי שיהיו אנשים שישרדו את המלחמה. אבל כשם שהגמרא נזכרת במסכת סנהדרין מספרת על חמור שנעשה בכישוף ונכנס למים וחזר למצב שהיה בתחילה, גשר של נער, אף מזלות חששו עמלק שמא יגיעו למקום מים וכל בהמותיהם יהפכו בחזרה לעמלקים, ואז לא יישאר מעמלק שריד ופליט. אלה הדברים הלקוחים מהספר המצוין מתוקים מדבש של הרב הצדיק רבי דוד אברהם קרדה שליטה. והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה, שבעל פה פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בדפינו היומי אתמול, יום חמישי י"א באדר ב' תענית אסתר מוקדם תשפ"ד, למדנו את דף כ"ב במסכת בבא מציע, ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם יכול אדם להפריש תרומה על שדה חברו ללא מינוי שליחות ומדוע? והתשובה, לא, מפני שדורשים מה אתם לדעתכם, וצריך השליח את דעת הבעלים. שאלה שנייה, אם בעל הבית לא גילה את דעתו מכאן יתרום השליח ותרם מהיפות, האם חלה הפרשה והתשובה? אם כשמצאו בעל הבית גילה בעל הבית את דעתו שניחה לו בהפרשה, חלה הפרשה, ואם לא בטלה הפרשה, שאלה שלישית. האם יכול אדם להשתמש ברכוש חברו למצווה בלי ידיעת הבעלים והתשובה? כן, ואפילו להבעיה מפני שמסתמה מרוצה בכך הבעלים. שאלה רביעית. האם פירות הוכשרו לקבל תומה כשנרטבו מעליהם בלא דעת אדם והתשובה? כן, בתנאי שנודע לבעלים כאשר הפירות עדיין רטובים וניחה לו. שאלה חמישית. תמרים שהרוח משאירה מעצי יתומים קטנים, האם מותר לאוכלם במדוע? והתשובה לא. מפני שקטנים אינם בני מחילה ומחילת היתומים אינה מועילה להבעיה, שהלכה כמותו. והשאלה האחרונה לדף חב ב', איך משתמשים במקום כסימן? והתשובה, לרשי המוצא מכריז באיזה מקום מצאו, והמעבד אומר איזה חפץ איבד, וגילוי החפץ הוא הסימן, ולתוספות המעבד מגלה באיזה מקום עבד לו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה עוד זאת אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חב ב' במסכת בבא מציעא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי היקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי י"ב באדר ב', ערב שבת קודש, פרשת ויקרא ופרשת זכור תשפ"ד. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים חף ג' וחף ד' במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול. עד תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ב' עמוד ב', 25 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, כריכות ברשות הרבים הרי אילו שלו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני במסכת בבא מציעא לאל בדף חף א' עמוד א', כריכות ברשות הרבים, אומרים קטנים של תבואה ברשות הרבים, כיוון שרבים עוברים שם אפילו אם היה סימן בקשר שלהם, דרכו להישחט ברגלי העוברים והבעלים מתייאשים מהם, הרי אילו שלו, של המוצא. דנה הגמרא באיזה אופן מדברת משנתנו, אמר רבא, ואפילו בדבר שיש בו סימן, מדובר במשנתנו, אפילו אם יש סימן בכריכות, וגם בהם הדין, הרי אילו שלו. בבארת הגמרא למה כסבר רבא, למדנו מכאן שסובר רבא, סימן היה עשוי להידרס, חפץ שיש בו סימן שעבד במקום שמצוי בו דריסת רגלי האנשים, כגון ברשות הרבים, והחפץ נמוך ויכול להידרס בקלות, לא אוהב סימן, אין הסימן שבו נחשב לסימן המחייב בהשבה, משום שהבעלים סבורים שמן הסתם כבר נשחט הסימן בדריסת הרגליים, ומתייאשים. אבל רבא חולק על רבא, רבא אמר לא שנו, לא נאמר במשנה שכריכות ברשות הרבים הרי אילו שלא, אלא בדבר שאין בו סימן, אבל בדבר שיש בו סימן חייב להכריז. מבארת הגמרא על מה כסבר רבא, למדנו מכאן שסובר רבא שסימן העשוי להידרס אבי סימן, כן נחשב לסימן המחייב בהשבה. והתפארת ירושלים כתב שמחלוקתם של רבא ורבא תלויה בנידון בגמרא לקמן בדבזח עמוד ב', אם השבת אבידה על פי סימנים זה דין דאורייתא או רק מדרבנן. של רבא סימנים מועילים רק מדרבנן, ולכן כשעשוי להידרס אינו סימן מחמת שאפשר שהבעלים מתייאשים מהם, והרי זה ספק בתקנת חכמים, ומספק אינו חייב להחזיר האבידה לבעלים, אבל לרבא שסימנים זה מדאורייתא, לכן חייב להשיב גם מספק. מביאה הגמרא לשון אחרת במחלוקתם של רבא ורבא, ואיכא דמתני להשמעתא באנפי נפשי, ויש ששנו את הממרא של האמוראים כמחלוקת בפני עצמה, ולא שהם חולקים בפירוש המשנה. סימן העשוי להידרס, רבא אמר לו אבי סימן, ורבא אמר אבי סימן. וכתב במעייני החוכמה שיש נפקמינה בין שתי הלשונות, של הלשון השני יש לומר שטעמו של רבא שאבי סימן משום דמסתם האנשים לא ידרסו, אלא יגביעו את האבידה כדי לקיים מצוות השבת אבידה, אבל במקום שמצויים נוחרים בבהמות, הוא יודע לרבא. ואילו ללשון הראשון אין לומר כן, שממה שהוא צריך להעמיד את המשנה, כשאין בהם סימן ולא ימיד שמצויים שם נוחרים בבהמות, מוכרח שהוא סובר שבכל אופן נחשב לסימן. מקשה הגמרא מהמשנה על רבא, תנן שנינו במשנתנו לאל בדף חפה א' עמוד א', כריכות ברשות הרבים הרי אילו שלו. ולהלן בדף חפה עמוד א' שנינו שהמוצא כריכות ברשות היחיד, שהוא מקום שמעט אנשים הולכים בו, נוטל אותן ומכריז שמצען כדי שיבואו בעליהן וישיבן להם. מבארת הגמרא כיצד קשה מכאן על רבא, היחידה מעלי לכריכות מדברות המשניות. היא דלית בהו סימן, אם כשאין בהם סימן, אם כך במשנה להלן שנאמר, שכשמצא אותם ברשות היחיד חייב להכריז, מה היא מכריז, מה הוא יכריז? וכוונת המקשה היא, שבעבידה שיש בה סימן המוצא מכריז מהו החפץ שמצא. וכשיטת רב נחמן לקמן, בדף כוח עמוד ב', כדי שבעל העבידה ישים ליבו להכרזה, ויזכר שעבד לו חפץ זה ויתן סימן ויקבל עבידתו, אבל כשאין בסימן נמצא שהסימן היחיד שיכול בעל העבידה לתת הוא שם החפץ שאיבד. ואם המוצא יכריז את שם החפץ שמצא, אין בו שום הוכחה. ולכן קשה מה הוא יכריז, כי אם יכריז סתם מצאתי חפץ, לא יזכר בעל העבידה ולא יתבע את עבידתו. כך מסביר רבקי ואיגר את קושיית הגמרא. אלא לה ולוודאי המשניות דיברו דעית בהו סימן, שיש בהם סימן, ולכן ברשות היחיד יכריז שמצא כריכות והבעלים יתנו סימן, וקטני. ונאמר במשנתנו שאף שיש בהם סימן, כשמוצן ברשות הרבים הרי אלו שלא, אלמה מוכח מכאן שסימן יעשוי להידרס לו, אבי סימן לא נחשב סימן המחייב בהשבה. תיופת דה רבה, קשה על רבה מהמשנה, מתרץ את הגמרא, אמר לך רבה, רבה לו היה בבית המדרש יוכל לתרץ ולפרש את המשנה כדבריו. לעולם דלית בהו סימן. המשניות אכן דיברו כשאין בקריחות סימן, ולכן ברשות הרבים הרי אלו שלו, וכאמרת, בשאלה ששאלת שאם כך במשנה לאלן שנאמר בה, שכשמצא אותם ברשות היחיד, שחייב להכריז מה היא מכריז, מה הוא יכריז, אשיב לך, מכריז מקום. יכריז שמי שעבדה ממנו עבדה במקום פלוני, יבוא ויאמר מה איבד. והתוסות בדיבור המתחיל לדלק הסימן, פירשו שמכריז מקום הכוונה יכריז כדי שהמעבד ייתן סימן מקום, והמוצא יכריז מצאתי קריחות או שם חפץ אחר שמצא, והמעבד ייתן סימן את מקום המציאה. מבאר את הגמרא מדוע רבא לא פירש כן, ורבא שפירש את המשניות דווקא שהיה בהם סימן אמר, מקום, אם הבעלים נותנים סימן את המקום שנמצאה בו אבידה, לא אבי סימן, אין זה נחשב לסימן ולא ישיבו להם עד שיתנו סימן בגוף החפץ. ולכן העמיד את המשנה כשיש בהם סימן, ולכן הוכרח לומר שהטעם שברשות הרבים הרי אלו שלו, משום שהסימן עשוי להידרס שם ואינו נחשב לסימן. כך תוספות בדיבור המתחיל ברבא. ומביאה הגמרא שאכן החלקו רבא ורבא בדבר הזה, דאיתמר למדנו אם הבעלים יודעים לכוון את המקום שנמצאה בו אבידה, רבא אמר לו אבי סימן אינו נחשב לסימן, ורבא אמר אבי סימן נחשב לסימן וחייב להשיבו להם. מקשה הגמרא מברייתא על רבא ורבא, תשמע, שנינו בברייתא מוצא קריחות או מרים קטנים של תבואה ברשות הרבים הרי אלו שלו, וכשנמצאו ברשות היחיד נוטל אותנו מכריז. והעלומות או מרים גדולים בין שנמצאו ברשות הרבים ובין שנמצאו ברשות היחיד נוטל ומכריז. ויש להקשות רבא שמבאר במשנתנו שקריחות ברשות הרבים הם שלו, משום שהסימן שבהם עשוי להידרס, איך היא מתארצה? כיצד מתרץ את הברייתא שמחייבת באלומות להכריז משום הסימן שיש בהם? ורבא שמעמיד את המשנה כשאין בהם סימן, איך היא מתארצה? כיצד יתרץ את החילוק שיש בין אלומות וקריחות? הרי בשתיהן אין סימן. בלולי מחלוקתם היה ניתן לפרש את החילוק בברייתא שמדובר כשאין בהם סימן, ולכן קריחות שוודאי נפלו ממנו, שהרי אין אדם מניח קריחות ברשות הרבים כיוון שהן קטנות וחושש שיגנבו ממילא, אין בהם סימן מקום, והרי אלו שלו. אבל אלומות שהן גדולות והדרך להניחן ברשות הרבים ולא חוששים שיגנבו מקומם, הוא מהווה סימן וחייב להכריז. וברשות היחיד הדרך להניח גם קריחות ויש לתלות שהיא ניחם שם וחייב להכריז. תרץ את הגמרא, רבא מתרץ את העמי, רבא יתרץ את הברייתא לשיטתו שמעמיד את הקריחות ברשות היחיד שבמשנתנו שיש בהם סימן, ומעמיד את הברייתא בקריחות שיש בהם סימן. ורבא מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו שמעמיד את קריחות ברשות היחיד שבמשנתנו כשאין בגופם סימן אלא המקום מהווה סימן, ומעמיד את הברייתא בקריחות שיש בהם סימן מקום. שואל המאירי, הרי זו אבידה מדעת שלא היה לו להניחם ברשות הרבים ואין בה חיוב השווה. תרץ המאירי שאין זה אבידה מדעת, משום שדרך בני אדם תמיד להניח קריחות ואלומות ברשות הרבים בשעת הקציר. מבאר את הגמרא את התירוץ. רבא מתרץ את טעמי בקריחות שיש בהם סימן, והטעם שקריחות שנמצאו ברשות הרבים הרי אלו שלו, משום דמידרסה, הן נדרסות ברגלי העוברים ושווים והסימן שבהם נשחט, וכשנמצאו ברשות היחיד שמעט אנשים הולכים בה, נוטל ומכריז משום הסימן שיש בהם. כיוון דלא מדרסה, שלא נדרסות שם, והמוצא אלומות או מרים גדולים בין ברשות הרבים שרבים הולכים בה, ובין ברשות היחיד נוטל ומכריז משום הסימן שיש בהם, כיוון דגביהן, מכיוון שהן גבוהות הרבה מארץ, לא מדרסה, אינן נדרסות ברגלי העוברים ושווים, והסימן שבהם אינו נשחט אפילו ברשות הרבים. ורבה מתרץ את העמי בקריחות שיש עקר במקום ימצן, והטעם שקריחות שנמצאו ברשות הרבים הרי אלו שלו, משום דה מינה שטפה, מתגלגלות ברגלי העוברים ושווים ממקום שהונחו בו למקומות אחרים, וכשנמצאו ברשות היחיד שמעט אנשים הולכים בה, חייב להכריז משום דלא מינה שטפה, שאינה מתגלגלות ממקום שהונחו בו, ויש שקר במקום שהן נמצאות, והאלומות שנמצאו בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד נוטל ומכריז, ואף שברשות הרבים יש הרבה עוברים ושווים מכל מקום, כמן די יקירי, כיוון שהן כבדות, לא מינה שטפה, אינן מתגלגלות ממקום שהונחו בו, ויש בהן סימן מקום. מקשה הגמרא ממשנתנו על רבא, תשמע, המוצא כיכרות של נחתום, האופה למכור, הרי אילו שלו, ויש לדייק מכאן, אבל המוצא כיכרות של בעל הבית, שאופה את הכיכרות לעצמו, חייב להכריז. וממשיכה הגמרא בקושייתה ומבארת מדוע חילקו בין הכיכרות. כיכרות של בעל הבית, מה הייתה, מה הטעם שחייב להכריז עליהם? כיוון דעית בהו סימן, שיש בהם סימן, דמידה ידיע, שידוע, ריפתא דאיניש אינישו, פיתו של אדם נקראת על שם האדם, משום שכל אדם אופה את הפת כפי רצונו, ויש בצורתם סימן. ומשמע במשנה שלא שניים נמצאו ברשות הרבים שרבים הולכים בה ועלולים לדרוס את הכיכרות, ולא שניים נמצאו ברשות היחיד שאין רבים הולכים שם, נוטל ומכריז משום הסימן שיש בהם. על מה מוכח מכך? שסימן נעשוי להידרסה, וסימן תיופתא דרבה, קושייה חמורה על שיטת רבה. תרץ את הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולבהר לך את המשנה, אתם שם בכיכרות של בעל הבית שאין חוששים שהסימן שבהם יישחט בדריסה. היינו תמה, תמו, משום דאין מעבירין על האוכלין, שהמוצא בדרכו דבר מאכל אינו רשאי לעבור ולהמשיך בדרכו עד שיגביינו ואינם עשויים להידרס. מקשה הגמרא ואיכא, והרי ברשות הרבים יש גם נוכרים שאינם מקפידים על כך, ודורסים את האוכלין ברגליהם, ומוכח שסימן העשוי להידרס נחשב לסימן. תרץ את הגמרא, נוכרים חי שנחשפים. נוכרים חוששים שמא הניחו את האוכלין שם, משום שעשו בהם כשפים להזיק את הדורסים עליהם, ולכן הם נזרים שלא לדרוס אותם. בקשה הגמרא ואיכא, הרי ישנם ברשות הרבים בהמה וכלבים שדורסים את הכיכרות ברגליהם. ותוספות בדיבור המתחיל והא כותבים שהמשנה מדברת בכיכרות גדולים, שאי אפשר שהבהמות והכלבים יאכלו אותם, ולכן לא יקשו גם לרבה שהבעלים יתייאשים מהם, שמא יאכלו על ידי הכלבים והבהמה. תרץ לגמרא, משנתנו מדברת באתרא דלא שכיחי בהמה וכלבים, במקום שאין מצויים בדרכים בהמה וכלבים. מנסה הגמרא להעמיד את מחלוקת רבה ורבה במחלוקת תנאים, ושואלת לאמא כתנאי, שמא נאמר שמחלוקת רבה ורבה זה בעצם מחלוקת תנאים. שהרי שנינו במשנתנו, רבי יהודה אומר, כל דבר שנמצא שיש בו שינוי ממה שהוא רגיל להיות חייב להכריז, משום ששינוי זה הוא סימן והבעלים לא מתייאשים ממנו. כיצד, באיזה שינוי מדובר? מצא עיגול של דבילה ובתוכו חתיכת חרס, או שמצא כיכר לחם של נחתום ובתוכו מעות, שזהו סימנם שנמצאו בהם בתוכם דברים אלו. מבארת הגמרא, כיצד מוכח ממשנתנו שהתנאים נחלקו בדין סימן עשוי להידרס? מכלל, מכך שרבי יהודה אומר שהמוצא דבר שיש בו שינוי חייב להכריז משמע, לתנקם החולק עליו וסבר, שעדינו הרי אלו שלא. סברו בני הישיבה לומר בביור המחלוקת, דכולי עלמא, שכולם מודים שסימן הבא מאליו, הראוי לבוא מאליו כגון עיגול ותוכו חרס, שהחרס עשוי ליפול בעיגול בלא כוונה, וכן מעות בכיכר, הווי סימן נחשב לסימן, משום שאנו תולים שהבעלים הניחו אותם שם, כדי שיהיה להם לסימן. כך מפרש רש"י, ואילו תוספות, בדיבור המתחיל סימן, פירשו שהחרס או המעות נפלו מעליהם, לעיגול או לכיכר. ולפעמים הבעלים שמים לב שנפלו וסומכים שיהיה להם לסימן. וכמו כן כולם סוברים שמעבירים על האוכלים, שהאנשים המלכים בדרך אינם חוששים להגביע את האוכלים ואף דורסים עליהם. ואם כן, מה אליו? האם לא נאמר שבדין סימן העשוי להידרס כמפלגי? בזה חולקים התנאים. מר סבר תנקם הסובר לו אבי סימן, אינו נחשב לסימן ולכן הרי אלו שלו. ומר סבר ורבי יהודה סבר אבי סימן נחשבו לסימן ולכן חייב להכריז. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב זביד משמעי דרבה, בשמו של רבה, איסל כדאי תאחי כפי שעלה בדעתך לומר דקסבר תנקמה, שסימן העשוי להידרס לו אבי סימן, וכמו כן סובר שמעבירין על האוכלין, אם כן יש להקשות ממה ששנינו במשנה הבאה לכמן דף חפי עמוד א', המוצא כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים חייב להכריז, משום שיש בהם סימן, המים מכריז, מדוע מכריז, הרי הסימן שבהם עשוי להידרס. שהרי המשנה להלן היא המשך דברי התנקמה במשנתנו. מכוח הקושייה הזו, מבאר רב זביד משמו של רבה, שגם תנא קמא וגם רבי יהודה סוברים כשיטתו, שסימן העשוי להידרס נחשב סימן. ונחלקו בעניין אחר, אלא אמר רב זביד משמעי דרבה דכולי עלמא סברי, כולם סוברים שסימן העשוי להידרס אבי סימן נחשב לסימן, ומעבירין על האוכלין, עוברים על האוכלין ודורסים עליהם. ואחה, וכאן במשנתנו בדין סימן הבא מאליו כמפלגי, בזה הם חולקים, האם נחשב סימן? דתנא קמא סבר, תנא קמא סובר שסימן הבא מאליו לא אבי סימן, אינו נחשב סימן, שמסתם הנפל מאליו ולא ניתן לשם סימן. והתוספות פירשו שמסתם הבעלים לא הרגישו כשנפלו ואין כאן סימן, ורבי יהודה סבר רבי סימן. ומבארת הגמרא, מה רבה יבאר במחלוקת תנא קמא ורבי יהודה, שכולם סוברים כשיטתו, ורבה אמר לך בביאור המחלוקת דכולי עלמא, כולם סוברים שסימן העשוי להידרס לא אבי סימן, וכמו כן כולם סוברים שאין מעבירין על האוכלין, ולכן הסימן שבכיכר או בעיגול דבילה אינו עשוי להידרס. ואחר כאן במשנתנו בדין סימן הבא מאליו כמפלגי, בזה הם חולקים, האם נחשב לסימן? תנא קמא סבר לא אבי סימן, ורבי יהודה סבר אבי סימן. מביאה הגמרא לשון אחרת, שמה ששאלו למה כתנאי ממחלוקת תנא קמא ורבי יהודה במשנתנו לא נאמר לגבי סימן העשוי להידרס, אלא לגבי אין מעבירין על האוכלין. איכא דאמרי, יש אמרו בלשון אחרת, סברו בני הישיבה לומר דכולי עלמא, שבין תנא קמא ובין רבי יהודה במשנתנו סוברים שסימן הבא מאליו אבי סימן, וסימן העשוי להידרס לא אבי סימן. אם כן, מה אליו? האם לא נאמר שבדין האם מעבירין על האוכלין כמפלגי? בזה הם חולקים. דמר סבר תנא קמא סובר, מעבירין על האוכלין ולכן סימן הוא עשוי להידרס ואין צריך להכריז. ומר סבר, רבי יהודה סבר, אין מעבירין על האוכלין ויש כאן סימן להכריז עליו. דוחה הגמרא את סברת בני הישיבה, אמר רב זביד משמי דרבה, איסל כדאי איתך. אם כפי שעלה בדעתך לומר שסבר תנא קמא שסימן העשוי להידרס לא אבי סימן, וכמו כן סובר שמעבירין על האוכלין, אם כן יש להקשות ממה ששנינו במשנה לקמן, שהמוצא כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים חייב להכריז משום שיש בהם סימן. המי מכריז? מדוע מכריז? הרי הסימן שבהם עשוי להידרס. ויהיה הגמרא את ביורו של רבא שתנא קמא ורבי יהודה סוברים כשיטתו, שסימן עשוי להידרס נחשב סימן. אלא אמר רב זביד משמי דרבא דכולי עלמא סברי, כולם סוברים שסימן עשוי להידרס, הוי סימן נחשב לסימן, ומעבירין על האוכלין. ואחר וכאן במשנתנו בדין סימן הבא מאליו כמפלגי, לתנא קמא סבר סימן הבא מאליו לא הוי סימן, ורבי יהודה סבר הוי סימן. ורבא מבאר שכולם סוברים כשיטתו, ורבא אמר לך דכולי עלמא כולם סוברים שסימן עשוי להידרס לא הוי סימן, ואין מעבירין על האוכלין, ולכן הסימן שבכיכר או בעיגול הדבילה אינו עשוי להידרס. ואחר וכאן במשנתנו בדין סימן הבא מאליו כמפלגי, בזה נחלקו, תנא קמא סבר סימן הבא מאליו לא הוי סימן, ורבי יהודה סבר הוי סימן. מביאה הגמרא פסקי הלכות בעניין השבת אבידה. אמר רב זביד משמי דרבא כלל עד אבידתה, זה הכלל באבידה, כיוון דאמר ויילה לחיסרון כיס, משעה שהבעלים אמר אבוי לו לעובד שנחסר ממונו, מייאש למיני נתייאש לו ממנה ומותרת למוצא. וזה לא דומה לגזלה שאינה נקנית בייאוש לבד, משום שהאבידה באה לידו ביתר, אבל הגזלה באה לידו באיסור, כמה מבואר במסכת בבא קמא בדף ס"ו עמוד א', כך אומר הר"ן. ואומר הרשב"א שדין זה שצריך בפירוש לומר ויילה לחיסרון כיס, זה דווקא בדבר שיש בו סימן, אבל בדבר שאין בו סימן, מיד כשיודעים הבעלים בנפילתו אבי ייאוש. ואמר רב זביד משמי דרבא, הלכת ההלכה היא שהמוצא כריכות שאין בהם סימן ברשות הרבים שמתגלגלים שם ברגלי העוברים ושבים, הרי אלו שלא. כמפורש להלן, ברבא לשיטתו, שכשיש בהם סימן חייב להכריז גם במקום שעשויות להידרס, כיוון שסימן עשוי להידרס אבי סימן. וברשות היחיד, אי דרך נפילה, אם נמצאו בדרך נפילה באופן שנראה שנפלו לבעלים, הרי אלו שלא. משום שאין לומר שהמקום שנמצא יהיה סימן, שהרי המעבד אינו יודע איך נפלו לו. ואי אם נמצאו דרך הנחה, שנראה שהניחו אותם שם, הדין הוא שנוטל ומכריז. והוא מכריז מי איבד אבידה במקום פלוני. וזה שהתרנו למוצא כשנמצאו ברשות הרבים, וכן זה שהתרנו בדרך נפילה אפילו ברשות היחיד, זה דווקא בדבר הנמצא שאין בו סימן. אבל בדבר הנמצא שיש בו בגופו סימן, לא שניים נמצא ברשות הרבים ולא שניים נמצא ברשות היחיד, בין אם מצא דרך נפילה ובין אם מצא דרך הנחה, חייב להכריז. שאף אם נמצא ברשות הרבים, סימן עשוי להידרס, אבי סימן. שואל התוספות ריד, לא מצאנו בכל השס שהמורה יפסוק הלכה כדברי עצמו? כותב התוספות ריד שנראה לגרוס אמר רב זביד לחוד, או אמר רב זביד משמי דרב פאפה. ובחידושים המיוחסים לרטב"א כתב שהוא פסק כדברי עצמו, כיוון שהודו לו בבית המדרש. אומרת הגמרא בדף כ"ג עמוד ב', שנינו במשנה, וכן המוצא מחרוזות של דגים, דגים חרוזים בחוט, זוהי אבידה שאין בה סימן, והרי אלו שלא. שואלת הגמרא, המי מדוע הרי אלו שלא? להביא קשר סימן, שהקשר שקושרים בו את המחרוזת ייחשב לסימן, על ידי שהבעלים יאמרו איזה קשר היה במחרוזתם. משיבה הגמרא, המשנה מדברת כשהיא קשורה בקיטרא דציידא, בקשר של ציידי הדגים דכולי עלמא אחי מקטרי, שכולם קושרים כך ולכן זה לא מהווה סימן. שואלת הגמרא, ולהביא מניין סימן? מספר הדגים שיש במחרוזת יחשב לסימן על ידי שהבעלים יאמרו כמה דגים היו בה. משיבה הגמרא, המשנה מדברת במניין ושבין, כשמספר הדגים שבמחרוזת הוא מספר שכל ציידי הדגים נהגו לחרוז ולכן אין בו סימן. מביאה הגמרא ספק האם מניין נחשב לסימן, באו מיני מרב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת, מניין אבי סימן או לא אבי סימן? מספר האם נחשב לסימן כשיודע המעבד לכוון את מספר הדברים שיש באבידה, או שזה לא מהווה סימן? וכגון שיודע לומר כמה דגים היו במחרוזת, שמספר הדגים שבה אינו כמספר שרגילים לחרוז בשאר המחרוזות. פושט רב ששת את הספק, אמר לו, ישיב להם רב ששת הניטוע, שנינו ברייתא שניתן לפשוט ממנה את הספק. אומרת הברייתא, מצא כלי כסף וכלי נחושת, או שמצא גסטרון של עבר, חתיכת שבר של עופרת, וכל שאר כלי מתכות, הרי זה לא יחזיר למי שטוען שהם שלו עד שייתן עוד סימן בגוף החפץ, או עד שיכוון משקלותיו, שידע לכוון כמה הם שוקלים. מבארת הגמרא כיצד נפשט הספק מהברייתא, הוא מדי משקל אבי סימן, מכך שהיודע לכוון את המשקל נחשב סימן, ודאי שהיודע לכוון את המידה, את האורך או את הרוחב, וכן היודע לכוון את המניין, את המספר, נע מאבי סימן, גם כן זה נחשב לסימן. שהרי הסימן שבמשקל הוא שיודע לכוון את מספר מידות המשקל שבו, וזהו ממש הסימן שבמספר. שאלינו במשנה וכן המוצא חתיכות של בשר הרי אלו שלו, שואלת הגמרא המאי, מדוע הרי אלו שלו להביא משקל הסימן? משקלה של החתיכה יחשב לסימן על ידי שהבעלים יאמרו כמה היא שוקלת. משיבה הגמרא, המשנה מדברת במשקל עד ושבין, כשמשקלה של החתיכה הוא כמשקל שאר החתיכות שרגילים הטבחים לחתוך, ואין בו סימן. שואל השיטה המקובצת, מה סבר המקשה? הרי כבר תירצנו לעיל לעניין מניין שמדובר במניין הזה שווין, וכמו כן יש לומר לעניין משקל. תרץ השיטה מקובצת שדווקא במניין מצינו שנהגו הציידים לעשות כן, אכן במשקל לא מצינו שנהגו כן, ולכן סבר המקשה שאין לישב כאן במשקל עד השווין. ובכל זאת מתרץ את הגמרא שהמשנה מדברת באופן שכן נוהגים כך גם לעניין משקל. שואלת הגמרא, בתאבי חתיכה גוף הסימן, שתהיה חתיכת הבשר עצמה סימן בכך שהבעלים ידעו לכוון מאיזה עבר בבהמה נחתכה, עוד דווקא, האם זה מהצוואר? והשיטה מקובצת גורס רפקה בריש, ורפקה זה מלשון מפרקת, מקום הצוואר, או דאטמה מהירך או מחלק אחר. שהרי מי לא תניה, האם לא שנינו בברית המצא חתיכות של דגים ודג נשוך, וזה הסימן בו שהוא נשוך, חייב להכריז, אבל המוצא חביות של יין ושל שמן ושל תבועה ושל גרגורות ושל זיתים, מדובר שכל החביות הנמצאות בשוק הן שוות במריתן וגם מלאות במידה שווה, ולכן אין בהם סימן, ככה תוספות בדיבור המתחיל חביות, הרי אלו שלא. ומוכח שבחתיכות חייב להכריז, משום שיכולים הבעלים לתת סימן מאיזה עבר הם. כי אם הסימן היה במשקלו של הדג, לא היה לברייתא לנקוט חתיכות דגים, שהרי הוא הדין דג שלם, כשיומר את משקלו, אומר המהר"ם שיף. משיבה הגמרא, לעולם מה שאומר מאיזה עבר נחתכה החתיכה, אין זה סימן. משום שאפשר שראה אותם בידי הבעלים, ולכן יודע לכוון מאיזה חלק הם, אומר המאירי. ומהברייתא אין הוכחה, כי יש לומר, אחר במה יסקינן כאן בברייתא במה מדובר? בדאיקה סימנה בפסקה, יש סימן בצורת החיתוך, שלא נחתכה כדרך שכולם חותכים, כי היה כפי שמצינו אפשרות לעשות סימן בעצם החיתוך. דרבה ברבונה, כשהיה שולח בשר לאשתו על ידי נוכרי, היה מחתך לאטלטה קרנטה, חותך אותו בצורת משולש שיש לו שלוש פינות, כדי שלא יחליפנו הנוכרי בבשר אחר האסור באכילה. וכמו כן הברייתא דיברה כשעשה סימן בצורת החיתוך. ואף שסימן זה נחשב כחותם אחד, ומצינו במסכת עבודה זרה בדף למתת עמוד ב' של עניין בשר יחמירו להצריך לסגור אותו בשתי חותמות, זה דווקא כששולחים אותם ביד ישראל החשוד על החלפת בשר כשר בבשר נבלה, אבל כששולח ביד נוכרי מספיק חותם אחד, משום שהנוכרי מפחד להחליף את הבשר יותר מישראל החשוד, כך תוספות בדיבור המתחיל את תלתה. והראש פירש שהסימן של תלתה קרנטה עדיף על חותם אחד. מוכיחה הגמרא שכן כוונת הברייתא לסימן שיש בצורת החיתוך, די כנעמי מדויק כך גם בברייתא דקטני שכותבת הברייתא חתיכות דגים יחד עם דג נשוך, ומשמע שמדובר דומיה דדג נשוך, בדומה לדג נשוך שהסימן שבו זו הנשיכה שבו. מסיימת הגמרא שמה מן אכן משמע מכך שגם חתיכות של דגים הסימן שבהם הוא צורת החיתוך. מבררת הגמרא את דין חביות יין ושמן ששנינו בברייתא ליל, אמר מר, נאמר בברייתא ליל המוצא חביות של יין ושל שמן ושל תבועה ושל גרגורות ושל זיתים, הרי אילו שלא. מקשה הגמרא והתנן, הרי שנינו במשנה לקמן בדף חפי עמוד א' שהמוצא כדי יין וכדי שמן חייב להכריז. ואין לישב שהמשנה מדברת כשמצא כמה קדים, וכמשמעות הלשון כדי יין וכדי שמן בלשון רבים, ויש בהם סימן של מניין, והברייתא מדברת כשמצא חבית אחת. אי אפשר לתרץ כך, משום שאף משנתנו על כוחך מדברת כשמצא קד אחד, כמו שמוכח מהרישה לעניין כיכרות ומחרוזות, שהרי אילו שלו, בוודאי מדובר כשמצא אחת אחת, ולכן המניין אינו מהווה סימן. ומה שנקטו בלשון רבים כיכרות ומחרוזות, הכוונה כיכרות ומחרוזות דאלמה, וכמו כן לשון קדי, הכוונה קדי יין או שמן דאלמה, כך מסביר הפני יהושע. תרץ את הגמרא, אמר רבי זיירא, אמר רב בשמו של רב, מתניתין ברשום, משנתנו מדברת כשמצא חביות שבעליהם תחו את כיסויהן בטיט סביב לאחר שפתחו אותם בימי חודשי שבט עד ניסן, וזה הסימן שבהם. רש"י כותב שהחביות בתקופת התלמוד היו עשויות מחרס, ואחרי ההכנת היין בימי תשרי היו ממלאים אותם וסוגרים אותם במגופה של חרס, והם עורכים טיט סביב המגופה כדי שלא ייצא ריח היין מן החבית. ובימים של חודשי שבט עד ניסן, שבהם מכרו אותם לחנווני המוכר יין 10 או 15 חביות יחד, היו פותחים את המגופות כדי לטעום את היין, ואת חלק מהחביות חזרו שוב וסתמו ותחו טיט סביב המגופה. בעתיד שתחו בפעם השנייה נקרא רושם, ולאחר מכן החנווני היה נושא אותן לביתו למוכרן. ובהירה שהגמרא מעמידה את משנתנו כשמצא בתקופת שבט עד ניסן חבית רשומה, ורישום זה נחשב לסימן, משום שיש חנוונים שרושמים ויש חנוונים שנושאים אותם לביתם כשהיא פתוחה כדי למוכרה מיד. ומסבירה שיטה מקובצת את פירושו של רש"י, שדווקא החביות שנפתחו ושוב נסתמו בימי שבט עד ניסן אינן נקראות רשומות, שמלבד שמורחים אותם בטיט סביב כדי להדביק את המגופה, גם תחים אותם בטיט מסביב, ואפשר שעשו זאת לסימן שכבר טעמו מהם, וכיוון שיש שרושמים אותם ויש שנושאים אותם פתוחות למוחרם, ידע התובע לכוון שהיו רשומות וזה נחשב לסימן. אומר המאמשיף, הטעם כשמצא חבית פתוחה, אין חייב להשיב אף שידע התובע לכוון שהיא פתוחה, משום שהבעלים מתייאשים ממנה, כיוון שהשקצים והרמסים שוטים ממנה. ואילו הרשש כתב שגם רשי סובר שיש לבעלים סימן בצורה שבה תחו את התית, כי אם הסימן בעצם זה שידע לכוון שהיא רשומה, אם כן הוא הדין כשידע לכוון שהיא פתוחה, וזה ייחשב לסימן, ולאו דווקא ברשומה. מדייק את הגמרא מכלל דברייתא בפתוח, מתוך כך שתירצת, שכשחזר והגיף את החבית ורשם את המגופה בתית, זה נחשב לסימן, משמע שהברייתא שאומרת הרי אילו שלא מדברת כשלא חזר והגיף אותן. וכמן שכך יש להקשות, היא בפתוח, אם היא ניחן פתוחות, פשוט שאין שלוש, הרי עבדה מדעתי, שגילו הבעלים דעתם שאין צריכים למה שבחבית הזו, כיוון שמניחים אותה פתוחה וכל השקצים ורמסים ונחשים שבחוץ שותים ממנה. תרץ את הגמרא, אמר רב הושעיה, הברייתא מדברת במיציף שהניח את המגופה מלמעלה ולא לתוח סביבה בתית, ולכן אין בה סימן, אבל אינה נחשבת לעבדה מדעת. והוא ידק אותה היטב כדי שלא תיפול בנסיעתה, ומצוי שנושאים אותה באופן הזה כיוון שהיא מהודקת היטב. תירוץ נוסף ליישב את סתירת המשנה והברייתא, אביי אמר אפילו תימא אידי ואידי ברשום, לעולם אפשר לומר בין המשנה ובין הברייתא מדברות בכיסוי החביות בתית, שתח את כיסוי החביות בתית ולא קשיה, ואין סתירה מהמשנה על הברייתא, כי יש לומר כאן המשנה מדברת בחבית הנמצאת קודם שנפתחו האוצרות של היין למחירה, ורק מעט אנשים רשמו את החביות ועל כן נחשב הרושם לסימן. כאן הברייתא מדברת כשנמצאה לאחר שנפתחו האוצרות של היין ורוב החביות כבר רשומות, ואז אין הרישום מהווה סימן. אביי חולק וסובר שהסימן של רשום מועיל רק קודם ימי שבט, כשכל החביות הן רק שרוקות, סגורות, עדיין מזמן שמילאו אותם בתשרי בתית להדביק המגופה. וזו נמצאת רשומה, תוכה בתית, שזה יותר משרוקה כמובן לעיל. אבל בימי שבט שפותחים את האוצרות ויש הרבה חביות כאלו, זה לא נחשב לסימן, כך מסביר השיטה המקובצת. ואילו לשיטת תוספות, בדיבור המתחיל ברשום יש לכל בעל הבית סימן ברישום. הסברת הבאי היא שאחרי שנפתחו האוצרות וכל בעל הבית מוכר להרבה חנוונים, שוב אין לדעת של מי החבית. מביאה הגמרא מעשה שאכן כך סובר אבאי להלכה, כי עד רב יעקב ברבא אשכה חבית לדחמרה, כמו המקרה שרב יעקב ברבא מצא חבית של יין שהייתה רשומה לאחר שנפתחו האוצרות, עתה לקמי דאבאי, בא לפני אבאי לשאול אם חייב להכריז, אמר לה, ישיב לו אבאי, זיל שקול ננפשך, לך וקח אותה לעצמך. מביאה הגמרא ספק האם מקום נחשב לסימן. באי מיני רבי ואי מרב נחמן. אם הבעלים יודעים לכוון את המקום שנמצא בו הוידה, אבי סימן או לא אבי סימן, האם נחשב לסימן וחייב להשיבו להם או לא? אמר לה, ישיב לו רב נחמן, תניתו השנינו ברייתא שניתן לפשוט ממנה את הספק. והיא הברייתא המובאת לעיל. אומרת הברייתא מצא חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרגורות ושל זיתים, הרי אלו שלו. ואיס על כדעתך, ואין כפי שעולה בדעתך לומר, דה מקום אבי סימן, מקום נחשב לסימן, לחרוז מקום, שיחריז המוצא שמי שעבדה ממנו עבידה במקום פלוני, יבוא ויאמר, מה איבד? דוחה רב זביד את הראיה, אמר רב זביד, אחר במאי הסכינן, הברייתא מדברת בחביות שנמצאו ברקתא דנהרה, בשפת הנהר, במקום שפרקו אותה מהספינה, ולכן אין בהם סימן מקום כמבואר להלן. בתקופת התלמוד הייתה הרגילות שהיו מביאים את היין לעיר בספינה כדי למוכרו, והקונים היו פורקים את חביות היין מהספינה על דעת, לשאת אותן אחת אחת לביתם, ובינתיים הניחו אותם על שפת הנהר, ופעמים ששוכח לקחתן מהמקום שהניחן בתחילה. אמר רב מרי, מה איתה אמרו רבנן, שכשהחביות נמצאות ברקתא דנהרה בשפת הנהר לא הווה סימן, משום דאמרין עלי שאומרים למי שתובע אותם, כי איך דאיתרא מלדידך, איתרא מנמי לחברך, כשם שיזדמן לך להניח בשפת הנהר, כמו כן יזדמן גם לחברך, שהרי כולם מניחים שם, כשפורקים את היין מן הספינה, וממילא אין סימן במה שמונחות שם. אבל בשאר המקומות שאינם עשויות כל כך, שכולם מניחים בהם, נחשב המקום לסימן. לשון אחרת מביאה הגמרא, איכא דאמרי, יש ששנו את דברי רב מרי באופן אחר. אמר רב מרי, מה איתם אמרו רבנן, מדוע אמרו חכמים, שגם כשיודע לכוון את המקום שהיו החביות מונחות בו בשפת הנער לא אבי סימן, משום דאמרין עלי אומרים למי שתובע אותם, כי איך דאיתרא מלדידך אי מקום, איתרא נמינא מלחברך אי מקום. כשם שיזדמן לך להניח במקום זה שבשפת הנער, כמו כן יזדמן גם לחברך מקום זה, וממילא אין סימן במה שהן מונחות במקום הזה. בעל נפקא מינה בין שתי הלשונות, של הלשון הראשון דווקא כשאמר בכללות שנמצא בשפת הנהר זה לא מהווה סימן, אבל כשמכוון את מקום מושבה המדויק זה נחשב לסימן. וללשון השני גם באופן כזה, זה המקום אינו נחשב לסימן. מביאה הגמרא מעשה בעניין, האם מקום נחשב לסימן? ההוא גברא דאשכח כופרא במעצרת, מעשה באדם שמצא זפת ביקב, במקום שכובשים שם את הענבים ליין. עתה לקמי דרב בא מוצא לפני רב לשאול מה דין הזפת, אמר לה, ישיב לו רב, זיל שקול לנפשך, לך, וקח אותו לעצמך. חז יד דעה וכמחסם, ראה רב שהוא מפקפק האם לקחתו משום שאינו בטוח שהוא רשאי לזכות בו. מחסם זה לשון לא תחסום, מגמגם בדבר וליבו נוקפו, אומר רשי. ורבינו חננאל גורס מהסם, בפירוש הדבר שדקדק על עצמו שלא לגעת בו. אמר לו רב, זיל פלוג לי לחי הברי מיני. לך תחלוק מהזפת לבני חייה, כלומר אין בו שום חשש, וגם לבני הייתי מתיר ליהנות ממנו. אבל לעצמו רב לא רצה לקחת משום הרחק מן הכיעור, כמו שמצינו במסכת יבמות בדף חפי עמוד ב', שחכם שאסר את האישה בנדר על בעלה לא יישאנה. ופירש אמרה שמשום חשד, כך אומר הגאות יעבד. בקשה הגמרא, למה כסבר רב, האם נאמר שרב סובר שמקום לא הווה סימן? מכך שרב לא חייבו להשיב משום סימן המקום שיש בו. והרי לאל בדף רב ג' עמוד א' נפסק שמקום הווה סימן. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, אין מכאן הוכחה שלרב מקום אינו נחשב סימן. כי משום ייאוש בעלים נגעו בה, שוודאי התייאשו הבעלים ולכן התירו אותה למוצא. דחזה דקדחי בי חלפי, שראה רב שבזמן הרב ששעה שם גדלו בו בזפת קוצים, בוודאי כבר נתייאשו הבעלים. כותב האור זרוע, מכאן יש ללמוד שאפילו דבר שיש בו סימן, אם ניכר בו שמונח כבר זמן מרובה, ומסתבר שכבר נתייאשו הבעלים, הרי אלו שלא. שואל הריטב"א, מדוע לא זכה בעל היקב בזפת מיד כשנתייאשו הבעלים, שהרי חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, והוא מתרץ שהמעצרת הייתה במקום שאינו משתמר לדעת הבעלים, וחצר שאינה משתמרת אינה קונה. תירוץ נוסף, יש לומר שהמוצא היה בעל היקב עצמו. שנינו במשנה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אנפוריה אין חייב להכריז. מבררת הגמרא, מהי אנפוריה? מהם כלי אנפוריה? מבררת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, אלו הם כלים חדשים שעדיין לא שבעתן העין של בעליהן, כלומר שעוד לא הורגלו הבעלים להשתמש בהם ולראותם, ואינם מכירים את מראיהם. בניקראים אנפוריה, משום שזהו לשון נוטריקון של אין פה ראיה, אומר רשי. מבררת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן מדובר, אי דה אית בהו סימן, אם יש בהם סימן כי לא שבעתן העין, מה היה בי? גם אם לא שבעתן העין, אין זו סיבה לפתור את מוצאם מלהכריז. ואי דה לית בהו סימן, ואם אין בהם סימן כי שבעתן העין, מה היה בי? גם אם שבעתן העין, אין זו סיבה לחייב את מוצאם להכריז. אם כן, לשם מה נוקטת המשנה שפטור להכריז משום שלא שבעתן העין? מבארת הגמרא, לעולם דה לית בהו סימן, אכן מדובר כשאין בהם סימן. ומה ששאלת, לשם מה נוקטת המשנה שלא שבעתן העין, יש נפקמינה בדבר, לעניין להדור לצורבה מרבנן בתביעות עינה, להחזיר את האבידה לתלמיד חכם בתביעות עין. כלומר, אומר התלמיד חכם, אני מכירה ושלי היא. וכותבים התוסות לאל בדף י"ט עמוד א', דיבורו מתחיל הבעל, שעם הארץ אף שיש לו תביעות העין אין מחזירים לו משום שחשוד לשקר. וסובר רבי שמעון בן אלעזר שמוצא כלים משומשים קצת ששבעתן העין, קימלו בגביו, הבעלים מכיר אותם ומאדרין עליהם ומחזירים לו כשאומר שמכירם שהם שלו, אף בלא שייתן סימן. אבל כי לא שבעתן העין, כשעוד לא הספיק להשתמש בהם ולהתרגל למראיהם, לא קימלו בגביו ולא מאדרין עליהם, אינו מכיר אותם ולא מחזירים לו. שואלים הראשונים, אם כן שמחזירים בתביעות העין גם דברים שאין בהם סימן, כיצד שנינו במשנה שמוצא דברים שאין בהם סימן, הרי אלו שלו? הרי יש לחשוש שהם שייכים לתלמיד חכם שמשיבים לו בתביעות העין גם בלא סימן. וכותבים התוספות לקמן בדף כ"ד עמוד א' דיבור המתחיל ומודה, שכל האבידות השנויות במשנה הם דברים שאין הרגילות שתהיה בהם תביעות העין, אבל המוצא דברים שהרגילות שיש בהם תביעות העין אכן חייב להכריז. והרמב"ן כתב בשם הראב"ד שיש שני סוגי הכרזה. הכרזה בדבר שיש בו סימן שחייב להכריז הרבה פעמים בכל מקום שהרבים מצויים שם, בעליה מדברת משנתנו שפותרת בדבר שאין בו סימן. ב' הכרזה בדבר שיש בו תביעות עין לתלמידי חכמים שחייב להכריז פעמיים ושלוש ולא יותר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבהם מצויים התלמידי חכמים, וממנה לעולם לא פתרה משנתנו את המוצא. ומה שאמרה המשנה הרי אלו שלא, הכוונה לאחר שהכריז בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ולא נמצא תלמיד חכם שיתבע אותם. מביאה הגמרא הוכחה שמחזירים לתלמידי חכמים אבידה על פי תביעות עין. דאמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, בהן נתלת מילי אבי דרבנן דמשנו במילאיו. בשלושה דברים אלו רגילים חכמים לשנות בדבריהם מן האמת. וכותב הריף שהוא הדין שמצווה לשנות בדבריו מפני דרכי שלום, כמובן במסכת יבמות בדף סמכי עמוד ב', בהטעם שלא מזכירה זאת הגמרא כאן, משום שכאן נקטו את אלו שיש רק רשות לשנות בהם, אבל אלו שמפני דרכי שלום יש מצווה לשנות. ואילו תוסו דיבור המתחיל באושפיזה כתבו שגם השלושה שהובו כאן הטעם שהתירו לשנות ומפני דרכי שלום, אלא שהם מצויים יותר מן האחרים ולכן נקטו אותם יותר מאחרים. אם כן אומר רב יהודה בשם שמואל, בשלושה דברים אילו רגילים חכמים לשנות בדברי מן האמת, במסכת כששואלים אותם אם בקיאים הם במסכת מסוימת משיבים לו מפני ענבה, והרמב״ם הלכות גזלה ועבידה פרק י' הלכה י' ג' פירש שכשעוסק במסכת נידה ושואלים אותו במה עוסק משיב שעוסק במסכת מקוואות, כדי שלא ישאלו אותו בהלכות נידה. ומסביר התורת חיים שהרמב״ם מדבר בתלמיד חכם שלא הגיע להוראה ולכן יש לו להשתמט מלענות ככל שיוכל. שואלים התוספות הרי במסכת קידושין בדף למד עמוד א', דרשו ממה שנאמר ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד. תרצים התוספות שזה דווקא באדם שכוונתו לשאול דין או הוראה או להתלמד ממנו, אבל כאן מדובר שכוונתו לבדוק אם יודע את אותה המסכת ואז דרך החכמים לשנות ולומר לא למדתי מסכת זו. והערוך פירש שהסיבה שמשנים ואומרים שאין יודעים משום מאמר חז"ל במסכת דרך ארץ זוטה, למד לשונך לומר איני יודע שמה תתבדה בתוכז, והיינו שמה יימצא שלא כדבריו. ובפוריה במיטה, כלומר כששואלים אותם אם שימשו מיטתם הם משיבים לא מפני הצניות, אבל תוספות בדיבורה מתחיל בפוריה כתבו שאין הרגילות שישאלו כן, אלא אם לא בא לבית המדרש מחמת קרי ושאלו מדוע לא בא, ישנה ויאמר שהיה חולה וכדומה. פירוש נוסף מביאים התוספות שאם שאלו שכבת על מיטה זו, ישנה וישיב לא, פן יראו בקרי בהתגנה. הדבר השלישי הוא באושפיזה באכסניה, שכששואלים אותם האם מערכם קיבלם בסבר פנים יפות, הם משיבים לא. רש"י אומר מידה טובה לינוק כך, משום שעדיף למערך שלא ישמעו מטוב ליבו אנשים שאינם מעוגנים ויחלו את ממונו. ובחידושי אגדות למהר"ל מפראג כתב שאין הכוונה שיאמר שלא קיבלו הוא בסבר פנים יפות, שמדוע ידבר בגנותו, אלא יאמר שקיבלו הוא כדרך שאר בני אדם. והדיברות משה כתב שלא מסתבר לפרש את דברי רש"י כפשוטו שיאמר על מערכו שלא קיבלו בסבר פנים יפות, כי הדבר הזה אסור מן התורה משום לשון הרע, אלא הכוונה שאם יכול יאמר שלא יתארח אצלו, ואם ידוע שיתארח אצלו יאמר שלא אכל משלו. דברת הגמרא מהי נפקא מינה לעניין איזה דבר ישמיענו שמואל שדרכם לשנות בשלושת הדברים הללו? מבארת הגמרא אמר מר זוטרה להדור אליה אבידתה בתביעות עינה, להחזיר לו אבידה בתביעות עין, כשאומר אני מכירה ושלי אי הדינן בידי לא משני אלא בא נתלת. אם אנחנו מכירים בו שלא משקר בדבריו אלא בשלושת הדברים הללו מאדרינלי, מחזירים לו את האבידה, ואם משני במי להכריני ואם משקר גם בדברים אחרים לא מאדרינלי, אין מחזירים לו. מביאה הגמרא מעשה בעניין זה שאין להאמין למי שאינו מדקדק במעשיו. מר זוטרה חסידה יגניב לי קסה דקספה מאושפיזה, נגנף כוס של כסף ממערכו. חז ירה מר זוטרה לאובר בירב לאותו תלמיד דמה שידה ונגיב בגלימה דחברי, שרחץ ידיו במים וניגב אותם בבגדו של חברו. אמר מר זוטרה, היינו העידה לא אכפת לי מממונה דחברי. זה הגנב שגנב את הכוס, כי מעשיו מוכיחים שלא אכפת לו ליהנות מממונם של אחרים, קפטה ועודי. הכריחו מר זוטרה להודות על האמת עד שהודה בגניבת הכוס. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי שמעון בן אלעזר שבמשנה, תניא, שנינו בברייתא, מודה רבי שמעון בן אלעזר לחכמים, במי שמוצא כלים חדשים שסבעתן העין שבעליהם התרגלו כבר למראיהם שחייב להכריז, כיוון שהבעלים מכירים אותם. ואלו הם כלים חדשים שעדיין לא סבעתם העין שאינו חייב להכריז, כגון בדי מחתין ובדי צינוריות, מזלגות קטנים שטובים בהם חוטי זהב וכן מחרוזות של קרדומות, מחרוזות שתלויות בהם קרדומות. והתוספות ריד מבאר שבדי מחתים וצינוריות כיוון שעומדים לסחורה ואין רגיל בשימושם כל זמן שהם חדשים אינו חייב להכריז שוודאי אין בעליהם מכירם בתביעות עין. אבל כלים שישתמש בהם כגון כוס וסכין אף שהם חדשים שייך שיקירם בתביעות עין וחייב להכריז. מוסיפה הברית הדין נוסף, כל אלה שאמרו שאין בהם תביעות עין הם מתי מותרים למוצאם? בזמן שמצען אחד אחד, בד אחד או מחרוזת אחת, אבל אם מצען שניים שניים חייב להכריז משום שיש בהם סימן מניין. ומה שנוקט את המשנה לאל בדף חפה לפעמוד ב' שהמוצא מחרוזות וכיכרות הרי אלו שלא, אף שמכך שנקטה המשנה בלשון רבים משמע שמצא כמה מהן, צריך לומר שמדובר כשנמצאו דרך נפילה ואז אין המניין מהווה סימן, כיוון שהבעלים אינו יודע שנפלו בבת אחת, אבל הברייתא מדברת כשניכר שהם דרך הנחה ולכן יש בהם סימן מניין. או שנאמר שמדובר שמצא רק מחרוזת אחת וכן עיגול וכיכר אחד, ולשון מחרוזות בלשון רבים שנקטו הכוונה למחרוזות דעלמה, כלומר כל מחרוזות שימצאו אחד אחד, ומדובר אפילו בדרך הנחה וכשיטת רבה שמקום אינו מהווה סימן, כך תוספות בדיבור המתחיל אבל. והטעם שהמוצא בד אחד אינו חייב להכריז משום עניין המחתים התלויים בבד, זאת משום שיש סכום קבוע למספר המחתים שבבד וזה לא מהווה סימן, כך אומר הריטב"א. מבררת הגמרא מהי בדי, מהם בדי מחתים ששנינו בברייתא, משיבה הגמרא סוחי, כמין עיצים דקים מפוצלים, כענפים שתולים בהם מחתים בצינוריות. השיטה מקובצת פירש בשם הרעבד שהכוונה ליתידות או מסמרים שתולים בהם מחתים בצינוריות. מבררת הגמרא מהי קרו לי בדי, מדוע קוראים להם ענפים? שהרי לא מצינו לשון בדי אלא בכלים של בית הבד. מסביר רבינו יונתן בשיטה מקובצת את שאלת הגמרא. משיבה הגמרא, דבר זה תלו בי מידי, בד קרו לי, דבר שתולים בו משהו נקרא בד, כי יהוד אתנן, הטם כמו שמצינו במסכת סוכה, בדף ממדלת עמוד ב' לעניין הרבה שנשרו רוב עליה, שגם כשנשאר בעלי אחד בבד אחד, בענף הרבה אחד, כשירה. וכתב רשי, שדין זה נאמר לגבי הרבה שנשרו מקצת עליה ונשתיירו בה שלושה עלין לחין, ויש אומרים אפילו עלי אחד בבד אחד כשירה. ותמה הרשע של דברי רשי, לשון זה לא מצינו במסכת סוכה לעניין הרבה אלא לעניין הדס, בדף למד ג' עמוד א', ולא לגבי נשרו עליו אלא לגבי אבשו עליו. וגם לא נאמר שם לשון עלי אחד. תרץ הרשע שיש להגיע בלשון רשי ולפרשו כך, גבי שיעור ערבה שנוטלים בו שנה רבה, סוברת דעה הראשונה בגמרה שם שצריך שלושה בדי עלין לחין, ועיקי הדעה אמרי שם שאפילו נשאר בעלי אחד בבד אחד כשרה. והוכחת הגמרה היא מידעת העיקי הדעה אמרי, שדבר שתולים בו משהו נקרא בד. מוסיפה הברייתא דין נוסף, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס צבוע, ומן זוטו של ים, שהיה מתפשט על היבשה ושטף ולקח עמו את הנמצא בדרכו, ומשלוליתו של נער, שעלה הנער על גדותה ושטף את הדברים הנמצאים שם, שהם דברים העבודים ממנו ומכל אדם, וכן המוצא בסרטיה, דרך סלולה שמהלכים בה מעיר לעיר, ופלטיה גדולה, רחבה גדולה, שבעיר ומשמשת לצורכי מסחר, ובכל מקום שהרבים מצויים שם, אפילו דברים שיש בהם סימן, הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם. וכתב הרשב"א שהכוונה למקום שנמצאים שם הרבה אנשים, כמו דרך הרבים שבין עיר לעיר, ורחבה המוזכרים לאל. אבל רשות הרבים רגילה שאין מצויים בה כל כך הרבה אנשים חייב להכריז. הוא מוכיח זאת ממה שפסקנו לאל בדף רב ג' עמוד א', שדבר שיש בו סימן חייב להכריז אפילו כשנמצא ברשות הרבים. ולהלן בדף רב ד' עמוד ב', פסק רב אסי כרבי שמעון בן אלעזר שבמקום שהרבים מצויים בו, הרי אילו שלא. אבל מדברי התוספות בדיבור המתחיל עם, מבואר שרשות הרבים כן נחשב למקום שהרבים מצויים שם. והשיטה מקובצת כתב, שמה שנקטו בכל מקום שהרבים מצויים שם, זה בא לרבות רשות הרבים בצדי רשות הרבים, ולמעט סמטאות ומבואות. מסתפקת הגמרא באיזה אופן אמר רבי שמעון בן אלעזר, שהוועידה שנמצאה במקום שהרבים מצויים בו, הרי אילו שלא, וכן מסתפקת הגמרא אם חכמים חולקים עליו ומה היה הלכה. איבאי לא הסתפקו בני הישיבה, כי כאמר מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר, שמוצא במקום שרבים מצויים, הרי אילו שלא, אם דיבר דווקא ברוב כנענים, במקום שרוב האנשים המצויים בו הם נוחרים, אבל ברוב ישראל לא, אבל במקום שהרוב הם ישראל, הוא מודה שאין הבעלים מתייאשים, או דילמה או שמה, אפילו ברוב ישראל נמי, גם כן אמר רבי שמעון בן אלעזר, שהרי אילו שלא. כיוון שגם אצל ישראל מצויים אנשים שאינם אגונים, שאינם מחזירים אבידות, וכיוון שרבים מצויים שמתייאש ואומר בדעתו, ודאי כבר מצא האדם שאינו אגון, הוא נטלה לעצמו, כך מסביר תוספות בדיבור המתחיל אפילו. בעל הספק הזה של בני הישיבה קשה, במקום שרובו נוחרים, אפילו אין הרבים מצויים שמתייאש הבעלים, כיוון שהוא סבור שנוחרי ימצא את האבידה ולא ישיבנה. ויש לומר שבמקום שאין הרבים מצויים שם אין הבעלים מתייאשים, לפי שהוא חושב, שהוא המעבד עצמו ימצא את האבידה לפני שעוברי אורח יבחינו בה. בעוד יש לומר שבמקום שאין רבים מצויים בו, חושב הבעלים שהנוכרים יחששו לקחת האבידה לעצמם לפי שיסברו שהבעלים מניחה לדעת במקום הזה, ויבחין ממקביע את האבידה. אבל במקום שהרבים מצויים בו, אין הדרך להשאיר חפצים ואינם חוששים, כך מסביר המגן גיבורים. ממשיכים בני הישיבה ומסתפקים, אפילו אם תמצא לומר, אפילו אם תרצה לומר שאפילו ברוב ישראל נמי, גם כן אמר רבי שמעון בן אלעזר את דינו, שהרי אילו שלא, עדיין יש להסתפק, פליגי רבנן עלי או לא פליגי, האם רבנן חולקים עליו וסוברים שגם במקום שהרבים מצויים בו חייב להכריז, או שהם עודים לו. ואם תמצא לומר, ספק שלישי, אם תרצה לומר שחכמים אכן חולקים עליו, עדיין יש להסתפק, שכן ברוב ישראל ודאי פליגי, ברוב ישראל ודאי הם חולקים וסוברים שחייב להכריז, אבל ברוב כנעניים יש להסתפק, פליגי או לא פליגי, האם חכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר, או שהם עודים לו. ומלשון הגמרא שחילקה את הספק לשניים, האם חכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר, והאם הם חולקים עליו גם ברוב כנעני, משמע שבתחילה הסתפקה הגמרא לומר, שאף ברוב ישראל מודים חכמים לרבי שמעון בן אלעזר. אבל תוספות בדיבור המתחיל, אם תמצא לא אמר, מביאים גרסה כזו, אם תמצא לא אמר, אפילו ברוב ישראל, פליגי רבנן עלי ברוב כנענים או לא. ומשמע שהיה פשוט לגמרא שברוב ישראל חכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר, כיוון שאין לחשוש שישראל לא ישיב את האבידה, ורק ברוב כנענים היה ספק שהם מודים לו. ולמרות שיש לחשוש שהבעלים אומר בדעתו שמסתם הנוכרי מצא את אבידתו, והרי הוא מתייאש, וגם המוצא הרי יכול לטעון שמסתם הנפל מרוב נוכרי, מכל מקום רצו חכמים לתקן ככל האפשר, כדי לקיים מצוות השבת אבידה ולהחזיר את הממון לבעליו. כך תוספות ליל בדף כ"ג עמוד א' דיבור המתחיל, והאיק הנוכרים. וגם כך כותבים התוספות במסכת בבא בתרא בדף כ"ג עמוד ב' דיבור המתחיל חוץ, ומוסיפים שגם הבעלים אינו מתייאש, כיוון שהוא מקווה שישראל ימצא את האבידה ויכריז עליה. ממשיכים בני הישיבה ומסתפקים, ואם תמצא לומר שחכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר, ואומרים שחייב להכריז אפילו ברוב כנענים, עדיין יש להסתפק האם הלכה כמותו כמו רבי שמעון בן אלעזר, או אין הלכה כמותו. ואפילו שיש כלל שיחיד ורבים הלכה כרבים כאמור במסכת ברכות בדף ט עמוד א' וכן בעוד מקומות, אם כן מדוע שנפסוק הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שהוא יחיד מכל מקום, כשמסתבר טעמו של היחיד פוסקים הלכה כמותו אף נגד רבים, כמו שמצינו במסכת נידה בדף למד עמוד ב' שהוצריכה המשנה להשמיענו שהלכה כחכמים, כדי שלא נבוא לומר שהלכה כרבי ישמעאל שמסתבר טעמו. כך מסביר הרשב"א, ואם תמצא לומר, אומרים בני הישיבה, מסתפקים בני הישיבה, שהלכה כמותו, שהלכה כמו רבי שמעון בן אלעזר, יש להסתפק האם דווקא ברוב נענים הלכה כמותו אפילו ברוב ישראל. מנסה הגמרא לפשוט את הספיקות מברייתא, תשמע יש להביא ראיה ממה שלמדנו בברייתא מוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויים שם, הרי אילו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם. מבררת הגמרא מן שמת לי דאזיל בת ערובה, מי הוא התנא שהולך בדין מציאת אבידה אחרי סברת רבים מצויים שם? רבי שמעון בן אלעזר. והבינה הגמרא שהברייתא מדברת אפילו בציבורי מעות שבדרך כלל חייב להכריז, כפי שאומרת הגמרא לקמן בדף כ"ד עמוד ב', מכל מקום במקום שרבים מצויים בו הרי אילו שלא, כיוון שהבעלים מתייאשים. שמת מינה אפילו ברוב ישראל נמי, מכך שהברייתא אומרת שגם בבתי כנסיות הרי אילו שלא, מוכח שרבי שמעון בן אלעזר מדבר גם ברוב ישראל, שכן סתם בתי כנסיות הם של ישראל. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אחא במאי עסקינן, במה הברייתא מדברת? במעות מפוזרות ואין בהן סימן, ובזה גם חכמים מודים שהרי אילו שלא. כמו שלמדנו במשנה לאל בדף כ"א עמוד א', מצא פירות מפוזרים הרי אילו שלא. ולפי זה החידוש בברייתא שאפילו בבתי כנסיות ובתי מדרשות שמצויים בהם תלמידי חכמים גם כן הרי אילו שלא, ולא אומרים שמסתם התלמידי חכמים נוהגים להחזיר לפני משורת הדין. כך מסביר הרטב"א. שואלת הגמרא, אי במפוזרין? אם אכן מדובר במעות מפוזרות, מה איריה, מדוע הברייתא מדברת דווקא במקום שהרבים מצויים שם? הרי אפילו אם אין הרבים מצויים שם, המעות שלו, כיוון שאין בהם סימן. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא בדרך אחרת, אלא לעולם נאמר שהברייתא מדברת במעות צרורין, שבאופן זה יש בהם סימן, או בצורת הקשר או במניין המעות שיש בצרור. ואחר במאי עסקינן, ובברייתא מדובר בבתי כנסיות של כנעניים ולא של ישראל, והם מקומות שהכנענים מתאספים שם, ורק באופן זה מדבר רבי שמעון בן אלעזר ולא ברוב ישראל. מקשה הגמרא, בתי מדרשות המוזכרים בברייתא מעיקא למימר, איך נבהר זאת? הרי בתי מדרשות אינם שייכים אצל נוכרים. מתרצת הגמרא, הברייתא מדברת בבתי מדרשות דידן דיית ובהו כנעניים, בבתי מדרשות של ישראל שיושבים בהם שומרים כנענים, שכן בתי מדרש היו בנויים מחוץ לעיר והיו צריכים שמירה. באף שהנוכרים הם מיעוט כלפי הישראל המצויים שם, מכל מקום, כיוון שהם קבועים שם, הם נוהגים לחפש שם אחר אבידות יותר מהישראל העוברים ושבים שם. וזה נחשב כרוב כנענים, כך מסביר הרטב"א. מסיקה הגמרא אשתא דעתית לאחי, עכשיו שפירשנו את הברייתא בדרך זו, בתי כנסיות נמי דידן דיית ויבאו כנענים. אפשר לפרש שגם בתי הכנסיות שמוזכרים בברייתא הם של ישראל, אלא שיש בהם שומרים כנענים, ולכן הרי אלו שלא. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מן המשנה. נאמר במשנה במסכת מכשירין פרק ב' משנה ח', מצא בעיר שגרים בה ישראל ונוכרים אבידה, אם רוב דיירי העיר הם ישראל חייב להכריז, אם רוב דיירי העיר הם כנעניים אינו חייב להכריז. מדייקת הגמרא, מן שמת לדאמר אזלין על בת ערובה, מי הוא התנא הסובר שהמוצא אבידה במקום שהרבים מצויים שם הרי אלו שלו, רבי שמעון בן אלעזר. שמת מינה מוכח מדברי המשנה, כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב כנעניים, שרבי שמעון בן אלעזר דיבר דווקא בעיר שרובה כנענים שהרי אלו שלו, אבל ברוב ישראל לא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמני רבנני, אפשר לומר שהמשנה היא בשיטת חכמים הסוברים שרק ברוב כנענים הרי אלו שלו, אבל רבי שמעון בן אלעזר סובר שאפילו ברוב ישראל הרי אלו שלו. מדייקת הגמרא, אם כן שהברייתא בשיטת רבנן תפשוט מינה, דמודיו לרבנן לרבי שמעון בן אלעזר ברוב כנענים, נפשוט מן המשנה הזו לפחות ספק אחד מהספקות שהסתפקו בני הישיבה לעיל, שמודים חכמים לרבי שמעון בן אלעזר ברוב כנענים, ואילו ברוב ישראל הם חולקים עליו. דוחה הגמרא ואומרת אלא לעולם המשנה כדעת רבי שמעון בן אלעזר, ואפילו ברוב ישראל נמי. רבי שמעון בן אלעזר מדבר אפילו ברוב ישראל ומכל מקום, כאן חייב להכריז משום דאחה במאי עסקינן בתמון, המשנה מדברת שהמעות היו תמונות ומחוסות ואינן בגדר אבידה, ואין הבעלים מתייאש, ולכן ברוב ישראל חייב להכריז. ומכל מקום בעיר שרובן נוחרים הרי אלו שלא, כיוון שיש לתלות שנוחרי יתמינו שם, כי הולכים אחרי הרוב, כך תוספות בדיבור המתחיל בתמון. והריטב"א כתב, בעיר שרובן נוחרים היא אבידה מדעת, שכן דרך הנוחרים לחפש באשפות ולקחת את התמון שם. ולפי הריטב"א אפילו אם ראה שישראל יתמינו שם הרי אלו שלא, כיוון שזו אבידה מדעת. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל בתמון, שהגמרא לא רצתה להעמיד שהאבידה נמצאה במקום שאין הרבים מצויים שם, כיוון שהמשנה מחלקת בין רוב בני העיר ישראל לבין רוב בני העיר כנעניים, ולא מחלקת בין מקום שמצויים בה רוב ישראל לרוב נוחרים, ומשמע שמדובר במקום שרוב בני העיר מצויים בו. ואין להקשות שהבעלים יתייאש כשיראה שהיא איננה במקומה, ויאמר בליבו שאדם שאינו הגון מצא אותה, כיוון שבשעה שהמוצא מגביע את האבידה עדיין לא נודע לבעלים מה אבידתו, והרי זה יהוא שלא מדעת. שואלת הגמרא היא בתמון, מה יביד את הגבי? אם המשנה אכן מדברת שהיו המעות תמונים, מדוע הוא נוטל ומכריז עליהם? והתנן הרי למדנו במשנה לקמן בדף חפי עמוד ב', מצא כלי באשפה, אם היה הכלי מחוסה לא ייגע בו, ואם היה מגולה נוטל ומכריז. תרץ את הגמרא כדאמר רב פאפה, באשפה שאינה עשויה להיפנות ונמלח עליה לפנותה. כמו שרב פאפה מעמיד לקמן בדף חפי עמוד ב' את הברייתא אומרת שהמוצא כלי באשפה, אפילו אם הוא טמון, נוטל ומכריז, שהכלי היה טמון באשפה שאין הדרך לפנותה משם, אלא לאחר זמן רב ונמלח הבעלים והחליט לפנותה מיד, ולכן צריך לתלה משם ולהכריז עליה. ההכנה מבאשפה שאינה עשויה להיפנות ונמלח עליה לפנותה. כמו כן נעמיד את המשנה כאן שהמעות היו תמונות באשפה שאין הדרך לפנותה, ונמלחו הבעלים לפנותה, ואם לא ייטול אותן משם, הרי אין הפקר, ולכן הדין שנוטל ומכריז. אי אפשר להעמיד את המשנה בסתם אשפה שדרך לפנותה, כיוון שבאופן זה היא אבדה מדעת, שכן הבעלים היה צריך להיזהר ולא להניחה שם. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל בתמון, ואין לומר שישאיר את האבדה במקומה והמפנה את האשפה הוא שיקח את האבדה ויכריז עליה, כי יש לחשוש שהמפנה יהיה נוכרי ויקחן על עצמו, ואפילו אם הוא יהיה ישראל, ייתכן שלא יבחין בה ויזרקנה. תרץ את הגמרא תירוץ נוסף ודף חבדל את עמוד ב' והיא באה את אימא אם תרצה אמור כך. לעולם רבנן, לעולם המשנה היא כשיטת חכמים ולא צריך להעמיד את המשנה בתמון, ומכל מקום אין להוכיח שחכמים עודים לרבי שמעון בן אלעזר ברוב נוחרים, שהרי מי קטני הן שלו? האם כתוב שברוב נוחרים המציאה היא של המוצא? הרי לא כתוב כך, אלא אינו חייב להכריז קטני, רק נאמר שאינו חייב להכריז. והיינו משום שכיוון שזו עיר שרובה נוחרים, ייתכן שנפלה מנוחרי ואין בה חיוב השווה, אבל ייתכן גם שנפלה מישראל, שכן חכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר וחוששים שהאבידה נפלה ממיעוט העוברים ושווים, שכן אין הולכים בממון אחר הרוב. כך אומר רש"י, והר"ן כתב שכשאין חזקה נגד הרוב הולכים אחרי הרוב, וכן כאן אין האבידה בחזקת שום אדם, ויש לנו ללכת אחרי הרוב, אלא שחכמים תקנו שלא יזכה בה המוצא כדי שיוכלו הבעלים לשוב ולמצוא את ממונו. ולכן יניח המוצא את המציאה וייתי ישראל וייב וסימן ושקיל, עד שיבוא ישראל ויתן סימן ויטול את אבידתו. ואף שאין המוצא מכריז על המציאה, מכל מקום הבעלים יחקור ויחפש אחרי המוצא. ואפשר לומר שכוונת הגמרא שלא רק שאינו חייב להכריז, אלא שאסור לו להכריז על האבידה, כיוון שחוששים שיבוא נוכרי ויקח אותה בחוזקה בלי שום סימן. מה שאין כן ברוב ישראל אין לחשוש לכך, כך אומר השיטה המקובצת. מנסה הגמרא להוכיח שרבי שמעון בן אלעזר מדבר רק ברוב נוכרים. תשמע בו אבי לך ראיה, דאמר רב אסי מצא חבית יין בעיר שרובה כנעניים, מותרת היא למוצאה משום מציאה. וצריך לומר שמדובר במקום שרוב בני העיר מצויים שם. ואינו חייב להכריז, אף אם יש בה סימן. באסורה בהנאה, אבל אסורה היא בהנאה כדין יין של נוחרים, ואם בא ישראל ונתן בה סימן, הרי שוב אין להסתפק שהיין של נוחרים, ולכן מותרת היא בשתייה למוצאה, ואינו צריך להחזירה לבעלים, שכיוון שנאבדה בעיר שרובן נוחרים, התייאש הבעלים ממנה. ואפילו אם נאמר שמה שמחזירים אבידה בסימנים זה מדרבנן, מכל מקום התירו את היין בהנאה, כיוון שאיסור סתם יינם הוא איסור דרבנן, ואף שיחמירו בו כי יהיה נסך האסור מהתורה, מכל מקום התירו חכמים איסור דרבנן על פי סימנים, כי הם אמרו והם אמרו. ועוד יש לומר על פי דברי הטור בחושן משפט סימן ריש נון ת' שמלבד שנותן הישראל סימן, צריך גם שתהיה חבית רשומה, ואפשר לומר שהטעם בזה הוא, כדי שיהיו שני סימנים רגילים, והרי זה כסימן המובהק המועיל אף מדאורייתא, כמו שמכשירים גט בשני סימנים רגילים. מדייקת הגמרא כמן, כשיטת מי נאמרה הלכה הזו, כרבי שמעון בן אלעזר הסובר שהאבידה במקום שרבים מצויים בו הרי היא שלו. מכך שנקט רב אסי דין זה דווקא בעיר שרובה כנעניים, שמע מינה. מוכח כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב כנעניים, משמע שרבי שמעון דיבר דווקא ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל לא, אבל ברוב ישראל הוא מודה שחייב להכריז. ואין לומר שרבי שמעון מדבר גם ברוב ישראל והטעם שנקט רבסי רוב כנענים כדי להשמיע שאסורה בהנאה. ואם כן, היה לו לומר שאסורה בהנאה ומותרת משום מציאה, שכן יש לכתוב את החידוש תחילה. כך אומר השיטה המקובצת. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לעולם אם הלך רבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל נמי כאמר. אפשר לומר שרבי שמעון בן אלעזר מדבר אפילו ברוב ישראל. ורבסי סבר לקבטי בחדה ופעל לגלי בחדה. אמנם רבסי סובר כמוהו רק ברוב נוחרים, ואילו ברוב ישראל הוא חולק וסובר כחכמים. למדנו לעיל שהמוצא חבית בעיר שרובה נוחרים מותרת היא למוצאה משום מציאה, אבל אסורה בהנאה. מבארת הגמרא במה היא מותרת למוצאה אם היא אסורה בהנאה. שואלת הגמרא וכי מאחר דאסירה בהנאה, מאחר ובין כך אסורה החבית בהנאה מדין יין נוחרים, מותרת משום מציאה למה היא הלכתה, לשם מה נאמר שהיא מותרת מדין מציאה? ואין לומר שהיא מותרת למוצאה שאם יבוא ישראל ויתן את סימניה, שהרי הברייתא אמרה שמותרת למוצאה לפני שאמרה את הדין של בא ישראל ונתן בסימן מותרת בהנאה, משמע שבעוד שהיא אסורה בהנאה היא מותרת למוצאה. כך מסביר הרשב"א את קושיית הגמרא. עונה הגמרא אמר רב אשי לקנקנה, יוכל להשתמש בקנקן, שהרי רק היין אסור. מביאה הגמרא מעשה ומנסה לפשוט ממנו את הספק האם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. ההוא גברא דאש כך ארבעה זוזי דציירי בסידנה ושדו בנהר בירן. מעשה באדם שמצא ארבעה זוזים צרורים בסדין מושלכים בנהר בירן. עתה לקמי דרבי יהודה. בא המוצא לשאול את רבי יהודה מה דין הזוזים. אמר לה, ישיב לו רבי יהודה זילה אחריז לך ותחריז עליהם. שואלת הגמרא והזוטו של ימו. הרי אופן זה דומה למוצא מציאה במה ששטף הים מן היבשה. שהדין הוא שיש של המוצא, כיוון שהבעלים התייאש. כמו שלמדנו לעיל, בדף כ"ד עמוד א', המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר, הרי אלו שלו. וכן כאן אין אדם מעלה בדעתו שתעלה עבידתו מן הנהר. תרצת הגמרא שאין לנער בירן כיוון דמתקל לא מייאש. נער בירן שונה משאר ימים ונערות, שכיוון שהדרך היא שיש בו הרבה מחסומים ומכשולים ללכות בו את הדגים והעבידה עשויה לייצר בין המכשולים, אין הבעלים מתייאש, כיוון שאומר בדעתו כשיסחרו את הנער ויחרו וינקו אותו ימצאו גם את עבידתו. מדייק את הגמרא והרוב הכנענים נינו, והרי נער בירן הוא מקום שרובו כנענים, ובכל זאת חייב להכריז שמע מן המוכח מכך שאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב כנענים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שאין נער בירן שונה נער בירן משאר מקומות שרוב נוחרים מצויים בו, דישראל סחרו לי וישראל קרו לי. כיוון שישראל הם חוסמים וקוראים ומנקים אותו בעת הצורך. וכיוון דישראל סחרו לי, אימור מישראל נפל. וכיוון שישראל חוסמים אותו, יש לחשוש שהאבידה נפלה מישראל. וכיוון דישראל קרו לי לא מייאש. וכיוון שישראל מנקים את הנער, אין הבעלים מתייאש, כיוון שחושב שבוודאי ישראל ימצא את האבידה ויכריז עליה. ובכך מיושב, מדוע חייב להכריז ולא אומרים שיהיה מונחת שיבוא ישראל ויתן את סימניה, כמו שאמרו רחמים לאל ברוב נוחרים. ומוסיף הריטב"א בדעת רש"י, שלמרות שכבר כתבה הגמרא שמסתם הנאבד מישראל, וצריכה הגמרא לומר גם שמסתם אין הבעלים מתייאשים משום שרוב המוצאים עם ישראל, כיוון שאם לא היו רוב המוצאים ישראל, היינו אומרים שיהיה מונח כמו שאמרו רחמים לאל. מביאה הגמרא אופן, שלמרות שהמוצא פטור מהשבת אבידה, מכל מקום יש לו להשיב לפנים משורת הדין. רב יהודה ושקיל ואזיל בטרי דמר שמואל בשוק התווי דייסה. רב יהודה היה מהלך אחרי מר שמואל בשוק שמוכרים שם חיטים קטושים לדייסה, והוא מקום שהרבים מצויים שם. אמר לי, שאל רב יהודה את מר שמואל, מצא כאן ארנק עם ההוא המוצא ארנק בשוק זה, מה דינו? והטעם ששאלת השאלה הזו דווקא את שמואל, משום ששמואל סובר שאין הולכים בממון אחר הרוב, כאמור במסכת בבא בתרא בדף צדי ב' עמוד א'. אמר לי, שיב מר שמואל, הרי אלו שלו. שוב שאל רב יהודה את מר שמואל, בא ישראל ונתן בה בעבידה סימן מהו? אמר לישיב מר שמואל, חייב להחזיר. שאל רב יהודה תרתי, הרי שתי התשובות של מר שמואל סותרות זו את זו, שכן מה שבשעת המציאה הרי אלו שלו, הרי הוא משום שהבעלים מתייאש ממנה, ומדוע כשהבעלים נותן בו סימן הוא חייב להחזיר לו? אמר לישיב מר שמואל, מעיקר הדין אכן הרי אלו שלו, ומה שאמר לו שכשישראל נותן סימן חייב להשיב את העבידה זה רק לפנים משורת הדין. כפי שלומדים לקמן בדף למד עמוד ב' מן הפסוק בספר שמות פרק חי פסוק חף, והודעת עליהם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, שיש לאדם לנהוג לפנים משורת הדין. בהטעם שלא הביאה הגמרא את הפסוק כמקור שיש לאדם לנהוג לפנים משורת הדין, משום שעיקר הפסוק בא ללמד באופן ששאר בני אדם חייבים מעיקר הדין והוא פטור, כגון זקן ואינה לפי כבודו שפטור מהשבת הוועידה, אבל לפנים משורת הדין יש לו להשיב. כפי שלומדת הגמרא לקמן דף למד עמוד ב' מן הפסוק, אבל בנידון דידן אצלנו שכל בני אדם פטורים, אין לדרוש כך מן הפסוק. אמנם כיוון שאין למוצא הפסד בכך שהוא מיישיב את העבידה, יש לו לנהוג לפני משורת הדין, למרות שאין הפסוק מדבר באופן הזה. ואכן גם באופן שיש לו הפסד ממון ואינו צריך לנהוג לפני משורת הדין, מכל מקום יש בו משום למען תלך בדרך טובים, פסוק האמור בספר משלי פרק ב' פסוק חף. וכפי שתאמר הגמרא לקמן בדף ג' עמוד א', כך תוספות בדיבור המתחיל לפני משורת הדין. אומר המורדכי, מה שנקט שמואל לשון חייב להחזיר, משמע שקופים גם על לפני משורת הדין, עם היכולת בידו לעשות. אכן אם היה מוצא עני ובא לעבידה עשיר, אין קופים אותו להחזיר. מביאה הגמרא דוגמה שמשיבים עבידה לפני משורת הדין, כי יעד אהבו עד שמואל אשכחן החמרי במדברה, כמו המעשה שאביו של שמואל מצא חמורים במדבר, והאדרינו למראיו לבטר טרייסר ירחי שטה, לפני משורת הדין, והחזיר אותם לבעליהם, למרות שהוא מצא אותם אחרי 12 חודש, מזמן עבידתם, בוודאי בעליהם כבר התייאש, למרות שהיה פטור מלהשיבה, מסה זאת לפני משורת הדין. מביאה הגמרא דיון דומה בעניין הזה. רב אהב השקיל ואזיל בטרי דרב נחמן בשוק הדגיל די, רב היה מהלך אחרי רב נחמן בשוק הרצענים, הם עושי המנהלים, ואמרי לה בשוק הדרבנן, ויש אומרים שבשוק החכמים היה מהלך, היה קרוי כך על שם שרבנן מוכרים שם את סחורתם. אמר לי, שאל רבה את רב נחמן, מצא כאן ארנק עם ההוא? אמר לי, השיב לו רב נחמן, הרי אלו שלו. שאל עוד רבה את רב נחמן, בא ישראל ונתן בה בארנק סימן, מה הוא, מה הדין? אמר לי, רב נחמן, הרי אלו שלו. שאל רבה את רב נחמן, והלא בא לעבידה עומד וצובח שלא התייאש, ומדוע אינה מוצא חייב בשבתה? השיב רב נחמן, נעשה הבעלים כמי שצובח שאינו מתייאש על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבע בים, שאין בכך כלום, והרי הוא הפקר לכל. דהיינו שרב נחמן השיב לו שאינו נאמן לומר שלא התייאש. מביאה הגמרא מעשה ומנסה להוכיח שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל. ההוא דיו דשקיל ביסרה בשוקה ושדי בצנייתה דווי בר מריון. מעשה באופן נקרא דיו, הוא אופן נקרא דיה, אמור בפרשת ראה בספר דברים, שלקח בשר בשוק וזרק אותו בין עצי הדקל של אדם ששמו בר מריון. עתה לקמי דה אביי, בא בר מריון לפני אביי ושאל אותו, מה דינו של הבשר שנמצא בין דקליו? אמר לאביי, זיל שקול לנפשך, יכול אתה לקחת את הבשר לעצמך? מדייק את הגמרא, והרוב עד ישראל נינו, והרי רוב המצויים בשוק הזה הם ישראל, שם התמינה, מכך שאביי התיר את הבשר משמע שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שהמוצא במקום שרבים מצויים, הרי אלו שלא, אפילו במקום שרוב ישראל מצויים. כלומר, יש להוכיח שרבי שמעון בן אלעזר אמר את דינו גם ברוב ישראל, ואף הלכה כמותו בזה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, שייני דיו דחזותו של ים דמי. שונה הדין בדיו הנוטל בשר שהרי הבעלים מתייאש ממנו, משום שאין באפשרותו להציל את הבשר, וכמו שאדם מתייאש כשנכסיו נשטפו לים. אבל בעבידה רגילה, במקום שרוב ישראל מצויים שם, ייתכן שרבי שמעון בן אלעזר מודה שחייב להכריז. אומר החזון יחזקאל על התוספתא, מכאן משמע שהעבידה שנפלה בזוטו של ים מותרת אפילו אחרי שיצאה משם, שכן אחרי שהשליך העוף את הבשר בין הדקלים, הוא מצוי לכל אדם, ובכל זאת הרי אילו שלו. מקשה הגמרא, כיצד התיר אביי את הבשר באכילה, והרי אמר רב, בשר שנתעלם מן העין אסור, בשר שבמשך זמן מה לא ראה הוא ישראל, הרי הוא אסור מחשש שהוחלף בבשר איסור. תרץ את הגמרא, בעומד ורואהו, מדובר שהישראל עמד וראה את הבשר במשך כל הזמן מת שנטלו העוף עד שהשליחו וראה שלא הוחלף בבשר איסור. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל. רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריה לציפורי והתירו לו חכמים. אמר רבי עמי, התירו לו משום מציאה, חכמים התירו לו שאינו צריך להכריז על הגדי, משום שאנחנו סוברים כרבי שמעון בן אלעזר שמוצא הוועידה במקום שרבים מצויים שם, הרי אילו שלא, ומשום שחיטה וכן התירו לו את הגדי באכילה ולא חששו שהוא נבילה, משום שאנחנו סוברים כרבי חנניה בנו של רבי יוסי הגלילי דתניה, שענינו בברייתא במסכת חולין בדף י"ב עמוד א', הרי שעבדו לו גדיה ותרנגולה והלכו מצען שחוטים ואין ידוע אם נשחטו כהלכה, רבי יהודה אוסר באכילה ורבי חנניה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר, ואין לחשוש לבשר שנתעלם מן העין לפי שהיה בבשר סימנים או שהיה צרור וחתום או שיקירו מבעלים בתביעות העין, כמו שפוסק השולחן ערוך ביורה דעה סימן סמך ג' סעיף א'. אומרת הגמרא, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה, נראה שההלכה כי רבי יהודה אוסר את הגדיים ואת התרנגולים כשמצען באשפה, לפי שהדרך היא להשליך את הנבלות באשפה, ונראה שההלכה כדברי רבי חנניה בנו של רבי יוסי הגלילי המתיר כשמצען בבית דמסתמה הם שחוטים כהלכה. מדייק את הגמרא, מידי התירו לו משום שחיטה, רובה ישראל נינו, מכך שהתירו לרבי חנינא לאכול את הגדי שמצא, משמע שהגדי נמצא במקום שרובו ישראל, ועל כן אנו תולים שהוא נשחט כהלכה לידי ישראל, שם התמינה, מכך שאינו חייב להכריז על הגדי מוכח שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שהרי אילו שלו אפילו ברוב ישראל. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אמר רבה, רוב כנעניים ורוב טבחי ישראל, מדובר במקום שרובו כנעניים, ולכן הרי אילו שלא, אבל הבשר מותר באכילה, כיוון שרוב השוחטים במקום הם ישראלים. ומסתם הבשר נשחט כהלכה, אבל ברוב ישראל ייתכן שאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. מביאה הגמרא מעשה נוסף הדומה למעשה של רבי חנינה. רבי עמי אשכח פרגיות שחוטות, רבי עמי מצא גוזלות שחוטות בין טבריה לציפור יד אל קמד רבי יסי. בא רבי עמי לפני רבי יסי לשאול כיצד עליו לנהוג בגוזלות הללו, ואמרי לה לקמד רבי יוחנן, ויש אומרים שבא לשאול לפני רבי יוחנן, ואמרי לה בי מדרש, ויש אומרים שבא לשאול בבית המדרש, ואמרו לי להשיבו לו זיל שקול לנפשך, לך וקח אותם לעצמך. מעשה נוסף בעניין הזה, רבי יצחק נפחה אשכח כיבור הדאז לבי אזוליה. רבי יצחק נפחה מצא פקעת חוטים שטובים מהם רשתות במקום שמצויים שם ציידים. אתה לקמד רבי יוחנן, בא רבי יצחק נפחה לשאול את ההלכה לפני רבי יוחנן, ואמרי לה בבית המדרש, ויש אומרים שבא לשאול בבית המדרש, ואמרו לי הישיבו לו זיל שקול לנפשך, לך וקח לעצמך. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה המצויה בדף כ"ד עמוד ב'. במשנה לעיל שפתחה את הפרק השני במסכת בבא מציעא, פרק אילו מציאות לעיל בדף כ"א עמוד א', למדנו אילו מציאות שייכות למוצא אותם, ומשנתנו כעת באה לפרט אילו מציאות אינן של המוצא, לפי שיש בהם סימן, אלא הוא חייב להכריז עליהם כדי להשיבן לבעלים. אומרת המשנה, ואילו מציאות שהמוצא אותם חייב להכריז עליהם כיוון שיש בהם סימן. מצא פירות בתוך כלי, או אפילו כלי ריק כמות שהוא ללא משהו בתוכו, וסתם כלי יש בו סימן, או שמצא מעות בתוך כיס, או אפילו כיס ריק כמות שהוא ואין בכיס מאומה, והדרך היא שיש לבעלים סימן בכיס, וכן ציבורי פירות, פירות מכונסים יחד, והסימן הוא המקום או המניין, כמו שתפרש הגמרא, או ציבורי מעות, מעות מכונסים יחד, ומניין המעות בצבורים הם לפחות שלושה, אומר הריטב"א. וצריך לומר שציבורי מעות היו בדרך הינוח, כי אם היו בדרך נפילה לא היה יודע את מניין המעות, כי שמה לא נפלו בבת אחת, וכן לא היה יודע איכן נפלו. אבל בציבורי פירות אפשר להעמיד בדרך נפילה, ומתוך שהם כבדים הוא יכול לשער את מקום נפילתם. וכגון שמצא הרימה של שלושה מטבעות או יותר המונחים זה על גב זה, ואפילו אם מצא אותם ברשות הרבים, וכן כריכות או מרים קטנים שכורכים וקושרים את ראשי השיבולים כשיעור מלוא אגרוף, שנמצאו ברשות היחיד ואין מצויים שם בני אדם שידרסו עליהם, ואם יש בהם סימן, הסימן משתמר. וכן כיכרות לחם של בעל הבית, היינו שנאפו על ידו ולא על ידי נחתום, ויש בהם סימן. וכן גזעי צמר, פיסות צמר, כמות שהוא משנגזז. הלקוחין הקנויים מבית האומן, ודרך האומן לגזוז את צמרו בשינוי מגזעות שער המדינה. בשינוי זה חשוב סימן, וכן כדי יין וכדי שמן, שיש סימן בכך שהקדים סגורים במכסה וחתומים בתית, שכן יש שנוהגים שלא לחתום את מכסה הקדים בתית, אלא נושאים את הקד פתוח בכדי למכור מיד. הרי המוצא את כל העבידות האלו חייב להכריז עליהם לפי שיש בהם סימן, ולא יתייאשו הבעלים מהם. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף כ"ד עמוד ב' וסיומה בדף כ"ה עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מצא פירות בכלי או מעות בכיס חייב להכריז. מבררת הגמרא על איזה אופן נאמרו דברי המשנה שהמוצא כלי ופירות תולים אנו לומר שהפירות שייכים לבעל הכלי, על אף שבפירות עצמם אין סימן. מדייקת הגמרא, טעם, הטעם הדבר הוא משום דמצא את הפירות בתוך הכלי וכן את המעות בתוך הכיס, מפני שאנו תולים שהפירות שייכים לבעל הכלי והסימן שבכלי מועיל להם. אבל אם מצא כלי ולפניו פירות, או כיס ולפניו מעות ולא בתוכם, הרי אילו שלא, לפי שאנחנו אומרים שהפירות נפלו מאדם אחר ולא מתוך הכלי. וכיוון שאין בהם סימן, התייאשו מהם הבעלים, ולכן יכריז על הכלי וישיבנו לבעליו, ואילו הפירות הם שלו. מביאה הגמרא שכך נאמר בברייתא, תנינה שנינו במשנה ליד אתנו רבנן, כמו מה שמבואר בברייתא. ויש לשמוע מכך שברייתא זו אי עיקר, ויש לסמוך עליה. אומר רש"י במסכת בבא קמא בדף י"ד עמוד ב', שכשאומרת הגמרא תנינה ליד אתנו רבנן, שנינו במשנתנו את המבואר בברייתא, מובן מכך שהברייתא היא העיקר ויש לסמוך עליה. נאמר בברייתא, מצא כלי ולפניו פירות כיס ולפניו מעות, הרי אילו שלא, אבל אם היו מקצתם של הפירות בתוך הכלי ומקצתם על גבי הקרקע, או שהיו מקצתם של המעות בתוך הכיס ומקצתם על גבי הקרקע, חייב להכריז גם על הפירות או המעות, שכן הדבר מוכיח שאף אותם הפירות או המעות המונחות על גבי הקרקע יצאו מאותו כלי והם של בעליו. מקשה הגמרא על כך מברייתא, ורמינו, אשאל אותך סתירה. שנינו בברייתא מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן, כגון מעות ליד כיס, הרי הוא חייב להכריז גם על המעות. אי אפשר לפרש שחייב להכריז רק על הדבר שיש בו סימן, משום שזה פשוט. בעל כוכחה חידוש בברייתא הוא שחייב להכריז גם על מה שאין בו סימן ולהחזירו לבעל הסימן, אומר הריטב"א. אבל ממשיכה הברייתא, אם בא בעל הכיס שיש בו סימן ונתן את סימני הכיס ונטל את הכיס שלו ואמר שאין המעות שלו, זכה עלה, זכה המוצא בדבר שאין בו סימן. וקשה על הברייתא אומרת שמעות שנמצאו ליד כיס, הרי הם של המוצא אותם. תרץ את הגמרא, אמר רב זביד, לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. המשנה וכן הברייתא הראשונה אומרות שאם מצא דבר שאין בו סימן ליד דבר שיש בו סימן, שהדבר שאין בו סימן שייך למוצא ולא לבעל הסימן, מדברות בקובה וקיטנה, בגיגית ופשטן, שהייתה הגיגית מוטלת והפשטן לידה, ואם הפשטן היה בתוך הגיגית ונפל ממנה, הדרך היא שחלק מן הפשטן נשאר בתוך הגיגית, ומכך שבגיגית שלפנינו לא נשאר אף מעט פשטן, מוכח שהפשטן לא היה בתוך הגיגית, ויתכן שנפל מאדם אחר והוא התייאש מהבידתו כיוון שאין בה סימן. וכן כיסו לידו מעות, אם נפלו המעות מתוך הכיס היו נשארים בכיס מעט מעות, ומכך שלא נשאר בכיס כלום, מוכח שהמעות לא היו בתוך הכיס, ויתכן שנפלו מאדם אחר, ולכן כיוון שאין סימן בפשטן או במעות, הרי הוא של המוצא. והברייתא השנייה שמבואר בה שחייב להכריז, מדברת בצנה ופיירי, בסל ופירות, וכשנופלים פירות רגילות היא שיפלו כולם מהכלי, וכיוון שכן אין הוכחה שהפירות נפלו מאדם אחר, אלא ייתכן שהיו בכלי ונפלו ממנו, ולכן חייב להכריז גם עליהם. תרץ לגמרא תירוץ נוסף, רב פאפה אמר, הווה בצנה ופיירי, המשנה וכן שתי הברייתות מדברות בסל ולידו פירות, ולא קשיא, אין סתירה. הברייתא השנייה בה מבואר שחייב להכריז, מדברת דאשתייר במידי, נשאר בכלי מעט פירות, ולכן מן הסתם יש לומר שגם הפירות שבחוץ נפלו מאותו הכלי ושייכים הם לבעל הכלי. המשנה והברייתא הראשונה ששנינו בהן שהוא של המוצא, מדברות דלא ישתייר במידי, שלא נשאר בכלי כלום, וכיוון שסתם כלי רגילות היא שיש שוליים הנכפלים כלפי פנים, וכשנופלים פירות מהכלי הדרך הוא שנשארים מעט פירות בפנים, ואילו כאן לא נשאר בו כלום, הדבר מוכיח שהפירות לא נפלו מן הכלי והם שייכים למוצא. יוצא איפה שרב זווית סובר שדרכם של פירות שכשנופלים לא נשאר כלום בכלי, ורב פאפה סובר שמכל מקום כיוון של הסל יש עוגנים, זה גורם שישארו מעט פירות בפנים. תירוץ נוסף, והיא באה איתה, אם תרצה אמור ליישב באופן נוסף, ועד לא ישתער במידה, גם המשנה וגם שתי הברייתות מדברות שלא נשאר בכלי כלום, ולא קשיא, אין סתירה. הברייתא השנייה מדברת מהדרי אפי לגבי פירה, פי הכלי וכלפי הפירות, ויתכן שהפירות נפלו מהכלי ולכן הפירות שייכים לבעל הכלי. המשנה והברייתא הראשונה מדברות דלא מהדרי אפי לגבי פירה, שפי הכלי אינו מכוון כלפי הפירות, ונראה מתוך כך שהפירות לא נפלו מן הכלי ואינם שייכים לבעל הכלי. תרץ את הגמרא תירוץ נוסף, היא באה את אימה, אם תרצה תתרץ ותאמר, הווה גם המשנה וגם שתי הברייתות מדברות בדהדרי אפי לגבי פירי, שפי הכלי מכוון אל הפירות, ולא קשיא, אין סתירה. המשנה וכן הברייתא הראשונה מדברות דאיתלי עוגנין לצנה, שיש לה סל, שפה, שוליים הנכפלים כלפי פנים הסל, ומעכבים את מה שבתוכו מליפול כולו מהסל, ומכך שלא נשאר בסל כלום, מוכח שהפירות לא היו בסל. והברייתא השנייה מדברת דאיתלי עוגנין לצנה, שאין לסל שוליים כפולים, ויתכן שהפירות היו בתוך הסל ונפלו כולם החוצה, ויתכן שהפירות שייכים לבעל הסל ולכן חייב להכריז. אומרת הגמרא שנינו במשנה ואילו חייב להכריז, מצא ציבורי פירות וציבורי מעות. מבררת הגמרא אם אפשר להוכיח מהמשנה שמניין נחשב כסימן שיש להחזיר על פיו את האבידה, שם התמיני מוכח מדברי המשנה שחייב להכריז כשמצא ציבורי פירות או מעות שמניין אבי סימן, כשנותן המעבד את מניין ציבורי הפירות או המעות, הרי זה נחשב סימן להחזיר על פיו, שכן אין סימן אחר בציבורי הפירות או המעות, כי אם עניין הצבורים. ולמרות שהגמרא כבר פשטה לאל בדף חף ג' עמוד ב' שמידה ומניין הם סימנים, מכל מקום לאל הוכיחו זאת מברייתא, והגמרא רוצה להוכיח זאת גם ממשנה. כך תוספות בדיבור המתחיל, שם התמינה. דוחה הגמרא ואומרת אין זו ראיה, תני ציבור פירות, אפשר לגרוס במשנה ציבור פירות לשון יחיד, ואין כאן מניין צבורים היכול לשמש כסימן, אלא הסימן הוא המקום, שכיוון שמצא את הפירות צבורים יחד, מוכח שהונחו שם בכוונה תחילה ולא נפלו שם עליהם, והמעבד נותן כסימן את המקום שבו הניח את הפירות. ממשיכה הגמרא לברר האם אכן משמע ממשנתנו שמקום הוא סימן, ואומרת הגמרא שם התמינה מקום אבי סימן, מכך שאנחנו מעמידים את המשנה בציבור אחד, משמע שאם יאמר המעבד את המקום שבו נמצאה הוידה, יחשב הדבר כסימן להחזיר על פיו, שכן בציבור אחד אין סימן אחר חוץ מהמקום. דוחה הגמרא ואומרת תני ציבורי פירות, אפשר לגרוס במשנה ציבורי פירות בלשון רבים, והסימן הוא מניין הציבורים ולא המקום. נמצא שאי אפשר להוכיח ממשנתנו לא לעניין מקום, שכן אפשר לגרוס במשנה כגרסה שהמניין הוא הסימן, וכן אין להוכיח לעניין מניין אם הוא סימן, שכן נוכל לדחות ולגרוס כמו הגרסה שהמקום הוא המהווה סימן. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפים חף ג' וחף ד' במסכת בבא מציעא, מצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מוצא כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים, האם חייב להכריז? שאלה שנייה, מהו סימן הבא מאליו? פירושם של רש"י והתוספות. שאלה שלישית, הרואה אוכלים בדרך, מה יעשה בהם? שאלה רביעית, מידה ומשקל ומניין, האם מהווים סימן? שאלה חמישית, האם מקום מהווה סימן? שאלה שישית, האם מותר לתלמיד חכם לשקר ולומר שאינו יודע מסכת שלמד? פירושם של רשי והתוספות, שאלה שביעית. לאיזה תלמיד חכם אפשר להאמין ולהשיב לו עבידה בתביעות העין? שאלה שמינית. חשוד שאין נגדו עדות ברורה, מה ניתן לעשות? שאלה תשיעית, מה הדין אם מצא כלי מחוסה בהשפעה? והשאלה האחרונה, מצא כלי מחוסה בהשפעה שאין דרך לפנותה ונמלכו עליה לפנותה, מה הדין? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בשני דפינו היומיים. דפים חף ג' וחף ד' במעסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כהרגלנו אותו בסייעת הדשמי הגדולה. את שיעור דפינו היומיים, מפעל המשנה היומית קביעותה. בכל ימות השבוע, שתי משניות בכל יום. בערבי שבתות וימים טובים, ארבע משניות. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות. של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנשחטים והנדבחים על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם. אוחזים לנו במסכת נדרים, פרק ט' משנה ב'. המשנה מביאה אופן נוסף של פתח שנחלקו בו רבי אליעזר וחכמים, אם אפשר להתיר על ידו נדר. ועוד הלכה אמר רבי אליעזר, להקל בהתרת נדרים פותחים פתח לנודר בן נולד, דיינו מאורה שאינו מצוי ונתחדש לאחר שנדר, וחכמים אוסרים לפתוח בפתח הזה מפני שאין אדם נמנע מלנדור מחמת דבר שאינו מצוי לקרות. כיצד? כגון שאמר קונם שאיני נהנה לאיש מאיש פלוני, ונעשה אותו פלוני סופר תלמיד חכם שהכל צריכים לו, שבאופן בלתי צפוי היה אותו פלוני מסיע דנו בקרוב, סמוך לזמן הנדר, והנודר רצה להשתתף בסעודת הנישואין, ואמר, אילו הייתי יודע שהוא נעשה שיעשה סופר, או שהוא מסיע שיעשה דנו בקרוב, לא הייתי נודר. עוד דוגמה אחרת, אמר קונם לבית זה שאיני נכנס לתוכו, ונעשה אותו בית בית הכנסת, ואמר, אילו הייתי יודע שהוא נעשה שיעשה בית הכנסת, לא הייתי נודר. בכל המקרים הללו רב לזר מתיר לפתוח בו פתח בכך, וחכמים אוסרים. מסכת נדרים פרק ט' משנה ג'. רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כנולד, דומים למקרים של נולד ואינן כנולד. אין דינם כנולד אלא פותחים בהם, ואין חכמים עודים לו בזה. אלא דינם כנולד ואין פותחים בהם. כיצד? אמר קונם שאיני נושא את פלונית לפי שאביה רע. ולאחר זמן אמרו לו, מת אביה, או שעשה תשובה, או שאמר קונם לבית זה שאיני נכנס לתוכו לפי שהכלב רע בתוכו, או שהנחש בתוכו. ולאחר זמן אמרו לו, מת הכלב, או שנהרג הנחש, הרי מקרים אלו הם כנולד. שהרי המאורה נתחדש לאחר הנדר ואינן כנולד. אבל אין דינם כנולד אלא אפשר לפתוח בהם לדעת רבי מאיר, שמאחר שפירש בשעת הנדר את הטעם לנדרו, שאבי הרע, שהכלב רע בתוכו, הרי זה כאילו אמר הנדר תלוי בכך שהאב או הכלב עדיין קיימים, ואין חכמים מודים לו. מסכת נדרים פרק ט' משנה ד'. בעוד הלכה אמר רבי מאיר, להקל בהתרת נדרים פותחים לו לאדם פתח לנדרו מן הכתוב שבתורה, ואומרים לו, אילו היית יודע כשהידרת את חברך מנכסיך שאתה עובר בכך, לא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך, ועל ואהבת לרעך כמוך, או שאתה עלול לעבור בכך על בכי אחיך עמך, שמא יעני, שהרי ייתכן שיעשה אני בין אתה יכול לפרנסו, שאילו היית מלא זאת בדעתך בשעת הנדר כלום היית נודר? ואם אמר לי לא הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר, הרי זה מותר. מסכת נדרים פרק ט' משנה, פותחים לאדם בכתובת אשתו, דהיינו שאם נדר נדר ומחמת כן חויב לגרש את אשתו, אומרים לו, אילו היית יודע שיהיה עליך לשלם לאשתך את כתובתה, כלום היית נודר? ומעשה כזה הרע באחד שנדר מאשתו הנאה, והיה חייב לגרשה משום כך, והייתה כתובתה 400 דינרים, ובא לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה כתובתה. אמר לו הבא לרבי עקיבא, רבי, 800 דינרים הניח לנו אבא בירושה, ונטל אחי 400 ואני 400, וכי לא דייה שתיטול לי 200 ואני 200? אמר לו רבי עקיבא, אפילו אם אתה מוכר את שיער ראשך, כלומר אפילו אם לא יישארו לך שום נכסים, ותצטרך למכור את שיער ראשך למזונותיך, אתה נותן לה את כתובתה. אמר לו הבא לרבי עקיבא, אילו הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי נודר. והתירה רבי עקיבא להישאר עם בעלה, כלומר התיר לו את הנדר על סמך פתח זה, ושוב לא היה צריך לגרשה. והמשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, י"ב באדר ב' תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת ויקרא ופרשת זכור. ובמוצאי שבת, ליל פורים ופרזים תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים חף ג' וחף ד', במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופא ונעורי מעלי וכל מיני דמיטב, בתחילתו של שבוע טוב ושמח ומלא ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה, יום ראשון י"ד באדר ב', פורים זה פרזים תשפ"ד, ונלמד דף כ"ה במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וששון ועיקר. וכל מילה דמיטב מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וליהודים הייתה אורה ושמחה, בששון ועיקר. כן תהיה לנו, אמן כן יהי רצון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.